גיקונומי פרק 380, והערב הייתה לי הזכות לארח את עורך דין תמיר דורטל. תמיר הוא עורך דין, פעיל חברתי ירושלמי, מרצה במכינות קדם צבאיות בנושא כלכלה, מורה לאזרחות וגמרא, מתעניין בפילוסופיה פוליטית, משפט חוקתי, ציונות ותורה. כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בפודקאסט שלו על המשמעות, שהוא בעיניי המקום הכי טוב היום להאזין לתכנים שמרניים בשפה העברית. הרבה מהאורחים שלו זה חבר'ה שאולי נתקלתם בהם במקומות אחרים וכבר פיתחתם עליהם דעות שליליות או חיוביות, בלי שבאמת הקשבתם להם בשעה וחצי, שעה, שיחה עמוקה, מעניינת, על כל הרעיונות האלה, גם אם אתם בצד הליברלי שמאלי, וגם אם אתם בצד הליברלי ימני, כי היום כולם משתמשים במילה הזו. הפודקאסט שלו מעולה, והיה לי בגלל זה כל כך כיף להריח אותו, שיחה שהתארכה והתארכה, כי פשוט לא רציתי שהיא תסתיים, מקווה שגם אתם תיהנו מהשיחה הזו כמו שאני נהניתי.
ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה, אני רוצה לספר לכם על דבר המפרסם. והפעם, הפודקאסט, מה שחשוב, מאת אביב פרנקל. את אביב אני מכיר לא מעט שנים, גם מאמריקה, הוא היה בשלל תוכניות שיצא לי לצפות בהם, וגם חשוב מכך, מתעשיית היזמות, כי כאן גם פגשתי אותו בכל מיני כנסים, בכל מיני אירועים, גיליתי אדם סופר חד, סופר סקרן, מישהו שקלאסי לו להנחות פודקאסט, והנה מה שהוא עושה. בכל פרק אביב מארח מומחה אחר בנושא אחר. בפרק הראשון למשל הם דיברו על סכנות ברשת ועל כל מה שקשור לאיומים על ילדים. ישב כיסה את הנושא של שיימינג ובריונות וגניבת פרטים אישיים. יופי של פרק כפרק פתיחה. לאחר מכן בפרק השני הם המשיכו לדבר על מערכת הבריאות. אביב אירח את יובל קדוש שלפני כעשור הרים מסע תרמה ארצי למציאת תרומת מח עצם לביתו עמית. הייתה שיחה מרתקת, מרגשת, הרבה מאוד דברים שהם חשובים להבנה שלכם, של הסיטואציות האלה ובאופן כללי. בפרק לאחר מכן הם המשיכו לדבר על פיננסים, והוא אירח שם מומחה בשם שי שיה, והם דיברו על השקעות ושל נושאים אחרים. בקיצור, יופי של פודקאסט. אני אוהב את הפורמט הזה של חצי שעה, שיחה אדוקה, ארוחה, מעניינת מאוד, קולחת, ופלוס אני קצת משוחד, כי אני מאוד מאוד מחבב את אביב ברמה האישית. הפודקאסט מה שחשוב עם אביב פרנקל מוגש לכם בחסות כלל ביטוח ופיננסים, וזו המלצה אישית שלי. לכו, תשמעו, תאזין, אני אשאיר לכם לינק לעמוד שלהם בספוטיפיי, ולכל צורה אחרת שבה אפשר להאזין לכך. תגידו לי מה אתם חושבים על זה, תגידו להם, ישמחו לכל פידבק, בטח אביב שהוא מישהו שאני בטוח שרק רוצה להשתפר. ועכשיו, גיקונומי, 380, תהנו. גיקונומי פרק 380, והערב יש לי את הזכות לשבת עם עורך הדין תמיר דורטל, מה העניינים?
בסדר, מתוקה.
בסדר גמור. שמעתי פשוט את כל הפרקים, תמיד מציגים אותך, עורך הדין תמיר דורטל, החבר'ה שעובדים איתך, אז לא יכלתי שלסתות מהדרך.
לא נורא, קודם.
מהרגע שיצרת איתי קשר, ודיברנו פעם ראשונה, אני חושב זה היה לפני כמה חודשים טובים, הספקתי להזין לכל הפרקים, אני חושב, של הפודקאסט שלך, כמה יש? 50, 60?
כן, אצלנו בעל המשמעות כבר 85 היום.
85. הרבה שעות אנחנו מבלים ביחד בלי שאתה יודע בכלל. אז א' כל תודה רבה, נעמת לי מאוד. הרוב המוחלט של הפרקים היה לי מאוד מאוד מעניין. אלה שלא, זה רק בגלל שהנושא היה לי זר מדי. זה אצלך עם מייקל אייזנברג?
כן.
פרק מעולה. פרק מעולה. אני, בגלל שעולם הדת כל כך רחוק ממני, דיברתם שם על מגילת אסתר, נכון?
כן, הוא כתב שני ספרים, בעצם שלושה. הראשון זה על מגילת אסתר, הוא כתב בעצם איזשהו פירוש חדש על מגילת אסתר, שרואה את מגילת אסתר בעצם בישראל 2020, או במנהטן 2020, ובעצם מזהה את יהדות הגלו, את יהדות הגולה, יהדות התפוצות, כפי שקוראים להם בפוליטיקלי קורקט, שיושבת במנהטן ומתאשרת שם, כי יהדות שושן שיושבת אי שם, בשלהי בית ראשון, ובאמת מתבוללת שם בתוך האצולה של החשברוש.
כן, רוב האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה ומכירים את מייקל אייזנברג, אני מניח אף פעם לא דיברו איתו על מגילת אסתר, ככה זה, זה פשוט שני עולמות שונים שלו. אני מרתק, למדתי שם כל כך הרבה דברים שלא ידעתי על מגילת אסתר.
כן, והשני דברים הנוספים שלו זה על בעצם פירוש של התורה, פשוט פרשה פרשה, ניתוח כלכלי של התורה, הכי מעניין זה לראות איך אברהם אבינו עושה מסע ומתן על מערת המכפלה, הם מציעים לו את זה בחינם, ובסוף הוא משלם על זה יותר מדי כסף, ונשאל את השאלה בכלל למה, ואיך הוא עושה מסע ומתן, ומה הוא משיג בזה, והוא מיוחד.
בכל אותו בן אדם ששקיע בווי-וורק, אתה יודע, עולם הנדלן לא זר לו.
וגם לעולם הביטוח.
וגם לעולם הביטוח, בסדר, לימונייד פה לידינו, הכל בסדר, הוא קשור לשתיהן, אבל לא באנו לדבר פה על מייקל, מייקל ירצה, שותף שלו כבר הגיע, הדלת תמיד פתוחה גם אליו. אתה הבאת פה איתך את הספר של טוקוויל, שאתה מדבר עליו המון בפודקאסט, וככה אמרת לי לפני הפרק, שזה גם קשור לכיפה שאני רואה על ראשך.
כן, האמת היא שזה קשור כמובן בעקיפין, זאת אומרת, אלכסיס דה טוקוויל בדמוקרטיה באמריקה, בעצם עושה מין טיול אחרי צבא. הוא אציל צרפתי, והוא עושה טיול אחרי צבא בארצות הברית, הוא גדל בצרפת, והוא עושה מחקר על בתי הכלא באמריקה, ומסתובב שם קרוב לשנה, יחד עם חבר טוב שלו.
118 אנחנו מדברים, במקרה ואתם לא סגורים על התקופה.
כן, 1840, הימים שבהם ארצות הברית התרחבה מערבה, כל שטח שהיה שטח טבעי ונחמד, פשוט נכנסו לתוכו, ביירו את היערות, והתחילו שם חקלאות ומסחר ותעשייה והכל, והוא מגלה שם, חברה מאוד שונה ממה שהוא מכיר מאירופה, גם חברה מאוד שונה משל אחרי המהפכה הצרפתית, אבל גם חברה מאוד דתית. זאת אומרת, הוא מאוד מתפלא שם לגלות את החברה הדתית הזאת, כי הוא רגיל לזה שככל שאדם יותר משכיל באירופה, כך הוא יותר חילוני.
כן, הוא הגיע מהמסורת של החבר'ה החכמים שעשו את המהפכה 50 שנה לפני כן, נפוליון ושוט, ואז המהפכה של נפוליון, ואז בית בורבון חוזר, ותמיד זה לא אנשי הדת מובילים, זה כל החבר'ה שאומרים, די עם הדת, דמוקרטיה, מונרכיה, כל מיני רעיונות שאלוהים לא נמצא בהם בכלל.
כן, אבל הוא באמת חושב שהמהפכה הצרפתית היא מהפכה דתית, במובן הזה שיש להם להט דתי, הוא אפילו אומר שהמהפכה היא אמנם דת ללא אלוהים, אך דת שבדיוק כמו האסלאם מפיצה בכל קצוות העולם את החיילים, הכמרים והקודשים שלה, זאת אומרת, הוא מזהה את האנשים של המהפכה ככאלה שממש חדורים בלהט הזה, של להפיץ את הפרוגרס, את ההתפתחות הזאת, בכל רחבי אירופה, והם באמת יוצאים אחר כך למלחמה.
כן, לא סתם, זאת אומרת, יש סיבה שכל המלכים מסביב לצרפת מיירו להכריז מלחמה עליה, כי הם זהו את זה, זאת אומרת, מאז המהפכה הפרוטסטנטית, לא קרה מקרה שכל כך ערער את אירופה, ובאמת זה היה הפעם הראשונה שהגיוס של העם למלחמה, כך הם גייסו את הצבא הכי גדול בכל הזמנים, הגרנד ארמי לאחר מכן, וזה הוביל לכך שכולם גייסו את העמים שלהם, וזה הוביל למלחמת העולם הראשונה, פחות או יותר. זה השרשרת שמצבאות מקצועיים, שמובלים על ידי שוויצרים מעולים בקרב, לא יודע אם אתם יודעים, פעם שוויצרים היו לוחמים מדהימים, בתקופה ההיא לפחות, עד למצב שכל עיקר מרזיק נשק מגויס.
כן, עדיין מי שילך לוותיקן, נראה אותם שומרים על האפיפיור, בסופו של דבר האישיות הכי נכבדה באירופה, ומה שהוא מגלה בארצות הברית זה, הוא רואה שם את המוסדות הדתיים, והוא שואל את כולם, את כל הכמרים, כמרים בעיקר קתולים הוא שואל, כי הוא קתולי, אז הוא שואל את הקתולים, תגידו, למה הדת פה עדיין חזקה? הרי אתם משכילים, אתם נאורים, אתם, כאילו, אתם מבינים עניין, אתם אפילו אנשים מסחרים, אתם לא איזה נבערים שבשדות, למה אתם דתיים? וכולם, הוא אומר, פשוט ככה בספר, אני כמעט מצטט, כולם ענו לי את אותה תשובה, זה בגלל הפרדת הדת והמדינה. וזאת לא הפרדה שיש בצרפת, כי זאת הפרדה מאוד מאוד שונה. זאת אומרת, בצרפת יש לנו הפרדת דת ומדינה, כלומר, אנחנו חילונים, מי שרוצה להיות דתי, שיהיה דתי, שיהיה לו לבריאות בדל דמות שלו, ואנחנו לא בדיוק בעד זה. אין ערך הבורקה, שאסור ללבוש בורקה, או אסור ללבוש לבוש לא, סליחה, לבוש כן צנוע בים.
קפצת 160-170 שנה קדימה, אבל זה היה נכון גם אז.
זה היה נכון גם אז, זאת אומרת, לא קיבלו בצרפת את הדתיות של אנשים אחרים, של עמים אחרים, בכלל דתיות, ראו את זה כדבר שהוא נבער מדעת, או כדבר לא מתקדם, ובאמת, כאילו שהעולם מתקדם לאיזשהו כיוון בהכרח חילוני יותר, ומשכיל יותר, ונאור יותר. ובארצות הברית אמרו לא, אנחנו נאורים ואנחנו דתיים. והם אומרים לא, לדעת תוקביל, זה בגלל הפרדת הדת והמדינה. זה בגלל שהמדינה לא מתערבת לנו בדת. אז הוא קצת כזה לא מבין, הוא לא מבין מה הקשר בין הפרדת הדת והמדינה, והוא פתאום מבין הצורך הזה באלוהים, הצורך הזה בהשגחה, הצורך הזה במשמעות לחיים, שאנחנו לא פשוט חומר שנעלם אחרי שאנחנו מתים, זה משהו טבעי באדם, ואם המדינה לא תפריע, והמדינה לא תשלם לכמרים, או תיצור את החסות שלה, על הכמרים, על הרבנים, על מי שזה לא יהיה, אז אנשים התחברו לשם למוסדות הדתיים, ולאמונה, ולקהילה הדתית, בצורה מאוד מאוד טבעית.
זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם ברחבי העולם, שאנשים חילונים כמו נצטרך לציין, שהיו בטוחים שיהיו ילדים שיהיו יותר ויותר חילונים, אנחנו רואים שהעולם לא הולך למקום יותר חילוני, וכל מקום שבו אסרו על דת, נגיד כמו רוסיה, כמו מקומות כאלה, הפסיקו עם זה, הדת חזרה. כל מקום שבו הפסיקו להתערב, אם זה ארצות הברית, הדת חזקה. יש חילונים, בסדר, זה בסדר, יש פשוט הרבה יותר אנשים מאשר פעם, אבל הדת לא הולכת לשום מקום.
כן, גם נשאלת השאלה בכלל שיש פעות רוחב, ומה שנקרא חוק התוצאות הבלתי מכוונות, זאת אומרת, אוקיי, אז נגיד שיש אנשים שהם חילוניים, כמה ילדים הם מביאים? זאת אומרת, כמה דור המשך יש להם? יש גם את השאלה ההפוכה. אוקיי, אז יש דתיים, אבל מרוב שהרוב הוא חילוני, אז הם מתבוללים ברוב, כמו כל מיעוט שמתבולל ברוב. זאת אומרת, בציבור הדתי יש אחוזי נטישה מאוד גדולים, כלפי הציבור החילוני, בין אם זה שליש, בין אם זה חצי, בין אם זה שמי.
כן, אבל כשאתה מביא שישה, שבעה ילדים, השליש הזה בטל ב-60 לעומת השני שליש, וחוק המספרים, אתה יודע, אקספוננציאלי, זה עולה מהר.
כן, אבל זה כמו יש בשתי קוצים, זאת אומרת, ברגע שאתה רואה שחצי מהכיתה שלך, או שליש מהכיתה שלך חילונים, אז אתה אומר, למה להיות דתי, או כלומר, הרבה יותר נוח להיות בחברת הרוב. וגם זה עוד מושג שהמציא דה-טוקוויל. הסיפור הזה עם עריצות הרוב. הוא אומר שהעריצות של הרוב, או זאת אומרת, ההשפעה של הרוב, או ההשפעה של החברה עלינו במדינה דמוקרטית, היא כל כך גדולה, כי בניגוד לחברה של פעם, שהיא חברה אריסטוקרטית, שתמיד יש מיעוט אריסטוקרטי שמתנגד למלך, והמלך שהוא מיעוט בעצמו שמתנגד לעם, והעם יש בתוך כל מיני פלגים. בחברה דמוקרטית, once הרוב החליט משהו ואתה בצד השני, זה מאוד קשה להיות בצד השני, זאת אומרת...
כל ילד שלומד כיתה י' א' עכשיו, מכיר את המושג הזה, עריצות הרוב, אתה יודע, כל ספר אזרחות כזה מצ'וקמק, ואתה מורה, לא נעים להגיד מצ'וקמק, אבל כשאני מסתכל על ספרי לימוד לתיכון, ואני משווה את זה עם מקורות הידע האחרים שיש היום, מפודקאסטים, אפילו ויקיפדיה, אני זוכר שאני הייתי ילד, שוויקיפדיה רק התחיל, הייתי באוניברסיטה, והמרצים הסתכלו בכזה זלזול על ויקיפדיה, ואני מסתכל היום, ואני אומר, איזה מקור ידע פנטסטי. איזה מפעל של האנושות, ואני אומר, רק ויקיפדיה, אותו מקור בחינם, כל כך הרבה יותר מעניין מכל ספר לימוד בתיכון, שהוא כזה דוגמטי, וכזה מוכוון לשאלות לשאול עליו, אז אני אומר, הריצות הרוב ככותרת, מופיע בכל ספרי האזרחות האלה, אבל דוקוביל מסביר גם מה זה, ההסבר הרגשי הזה של להבין שהכל שלך חסר משמעות, וכל... אני מביא את הדוגמה של חבר טוב שיש לי שגר באריזונה, והוא בצד הכחול. והוא תמיד שאני שואל אותו, תגיד, אתה מצביע? הוא אומר, בשביל מה? מה הטעם? המדינה האדומה, הקול שלי לא נספר.
ופתאום התהפכה.
כן. והוא אומר לי עכשיו, תמיד ידעתי שזה יקרה. יש לי הרבה הודעות ב-20 שנה האחרונות שאומר, זה אף פעם לא יקרה, אבל עובדתית, ההרגשה הזאת של אין לי אפילו מה ללכת להצביע, כי הרוב כופה עליי את דעתו, זה חלק מהדברים שלפני 150 שנה הוא כתב עליהם באותו טיול אחרי הצבא שלו.
כן, והוא בעצם אחד הסוציולוגים הראשונים, ואחד הדברים המעניינים שאני בתור מורה בתיכון מאוד שמחתי על הלימוד ברחוק דווקא, זה שפתאום התלמידים רואים בזום את הספרייה שיש לי מאחורה, ואז אנחנו מדברים על אזרחות, ואני אומר להם, תשמעו, יש לי ביקורת סביב איך שהמושג הזה כתוב בספר הלימוד שלכם, או משהו כזה, הייתי מנסח אותו אחרת, הייק נגיד מנסח את זה בצורה שונה לגמרי, או דה-טוקוויל בצורה שונה, שהיא הרבה יותר נכונה בעיניי. ואז הם מבקשים המלצות לספרים פתאום, ואתה רואה את הספר 800 עמודים פלוס?
ספר גדול.
ויומיים אחר כך, שולח לי תלמיד תמונת וואטסאפ, קניתי את יסודות הכלכלה של תומס סואל, כי אמרתי להם שהחור הכי גדול בהשכלה ביניהם בחברה הישראלית, הוא בכלכלה. נגיד, אחת השרות, אני כבר לא זוכר מי, אני חושב גילה גמליאל, דיברה על זה שהציבור ירוויח 65 מיליון שקלים מהמחזור של גם בקבוקים של חצי ליטר וגם של ליטר וחצי, ואני שואל, איך הציבור ירוויח? הוא משלם את הפיקדון, זאת אומרת, מה, איפה פה הרווח? ורק ציבור כל כך בור בענייני כלכלה יכול לאכול את הדברים שלה, כי הרי אם הציבור לא היה כל כך בור, היא לא הייתה מרשה עצמה לומר את זה, כי זה היה פוגע באלקטורל.
אני אגיד מעבר לך שאם הציבור לא היה בור, אין שום סיכוי שזו הייתה נציגתו. אני אגיד לא אתה, בסדר? אני ארשה לעצמי להגיד שציבור שהיה עוד מבין באמת ומתאמץ להבין, לא היה מקבל את הדבר הזה. והרבה דברים אחרים שהרבה מחוקקים אחרים ונבחרי ציבור אומרים.
זהו, ובאמת בבית ספר שלי, כשבחרנו נושא להשכלה, שזה בעצם חלק מתעודת הבגרות, אבל המורים מחליטים מה מלמדים שם, אני ישר אמרתי כלכלה. ועכשיו אנחנו מעבירים באופן שכבתי שיעורי כלכלה, ומתחילים להבין מה זה כסף. מה זה פיאט, כסף פיאט, מה זה הכסף הדיגיטלי שיש לנו היום, מה זה אינפלציה, מה הגבלת מחיר גורמת, האם שכר מינימום הוא טוב או רע, וכל מיני מושגים שהם תמיד אומרים, זה בטח זה טוב שכר מינימום. אני אומר, כן, זה טוב למי שמוצא עבודה, אבל מי שלא מוצא עבודה בגלל שהשכר גבוה מדי והפריון שלו לא מספיק גבוה.
אוקיי, למי שעדיין לא הבין, מר, החבר תמיר פה מייצג בעיניי, ולא בעיניי, זאת אומרת, אתה מייצג בעיניי את אחד מהקולות היותר אינטליגנטים בימין הישראלי. אני מרשה לעצמי להגיד את זה, כי אתה לא רק מייצג את דעתך, אתה גם מביא לפודקאסט שלך הרבה מאוד קולות מהימין הישראלי, שכשהם באים אליך, הם מורידים את הצורך ליצור פרובוקציה, כי רוב התקשורת לא חושבת כמוהם, רוב התקשורת, כמו נגיד המיינסטרימית, לא ערוץ 20 וכאלה, ואז הם מרגישים צורך לצעוק חזק יותר כדי שיקשיבו להם הרבה מהם, שמגיעים אליך הם נינוחים, ואתה יכול לשמוע את דוקטור גדי טאו מדבר, ואתה אומר, יש פה הרבה נקולות מעניינות, ואתה יכול לשמוע את הלל גרשוני, שבטוויטר נוטה להיות קצת טרול, ופגשתי אותו, והוא היה פה בפודקאסט, והוא בן אדם מאוד חד, ומאוד ענייני, וכשהוא יושב ומדבר איתך על מחזור, אין לו בעיה להגיד, פה למשל צריך למחזר, או פה לדוגמה זה עושה ממש טוב, והוא לא מרגיש צורך להתלהם, כי הבמה היא נינוחה לדעות מצד ימין, אז למי שלא הבין, אתה גם פיתחת את אחת מהחממות היחידות האינטלקטואליות בארץ, מלבד think tanks כאלה ואחרים, מרכז שלם והדבר וכל מיני כאלה, לימין הישראלי שלא מחפש לעשות רעש לשם הרעש.
האמת היא מה שאני חפשתי לעשות זה פשוט לתת פולו-אפים לשיעורים. זאת אומרת, הרגשתי שהפודקאסט הזה, על המשמעות, הוא פשוט חסר בשיח הישראלי, ולא היה חסר בשיח, כלומר היה חסר לי להאזין אותו, אני רציתי לחפש את על המשמעות, ולא מצאתי, אז החלטתי פשוט להקים אותו, כי אמרתי, יאללה בואו נתחיל לראיין אנשים, ונתחיל לעשות את הדברים הכי חשובים שצריך בשביל להיות משכיל, אפילו קצת, הנושאים חשובים. ועכשיו, אחרי שאני מעביר שיעורים בכל מיני מקומות והרצאות, אז אני, שואלים אותי, כמובן, אחרי השיעור, מתקבצים תלמידים או מתקבצים כל מיני סטודנטים סביבי, ואז אני אומר, על זה עשיתי פרק, על זה עשיתי פרק, על זה, ובואו נדבר אחרי שתשמע את הפרק. חבל שאני עכשיו אדבר את מה שעשינו כבר בפרק, וזה, אני חושב, דבר אדיר ש... היום התרבות היא לא כל כך אוריינית, זאת אומרת, אם אני עכשיו ממליץ על הדמוקרטיה באמריקה, שזה 860 עמודים, אומנם בלי הערות שוליים, אבל לא הרבה אנשים ייקחו את הזמן ויקרו את זה, אבל דווקא את השיחה שלנו, יכול להיות שאנשים יאזינו ויגידו, אוקיי, יש פה כמה נקודות שהתווספו לארגז כלים של מדיניות הציבורית שלי, שאני חייב יכול להשתמש בהם, לדוגמה, הדת כמוסד פוליטי, ולא הדת רק כמשהו של אמונה.
אני חושב שפודקאסטים גירו את הסקרנות, וזה עובדתית, אני רואה עם הרבה מאוד אנשים שמאזינים לפרקים, ואחרי זה שולחים הודעות, וזה אחלה דרך, כי אם הדיכוטומיה הזאת בין תכנים קצרים ומתלהמים בטלוויזיה, או לא יודע איפה, בטוויטר, לבין ספר של 800 עמודים, אז המוח הולך למה שקל, וכשנתנו לאנשים אופציית ביניים, של שיחה של שעה וחצי, שהיא יותר לכיוון הספר, אבל היא קצרה ונגישה, אז זה מספיק גירת הסקרנות, כדי לעשות את הקפיצה הבאה, לתלמידים, תחשוב על זה, אין את זה, בגלל שהם חיים, הם מופגזים במה שגונב להם את תשומת לב, ואף אחד לא מנסה לגשר להם את הפער, אז זה הכל או כלום, ואז הולכים על כלום. ואתה עושה את זה.
כן, האמת היא, לתלמידים בכלל, בימינו יש בעיה מאוד גדולה, לפחות אני רוצה כאן להמליץ על שיחות של ג'ונתן הייט, שהוא נתן גם אצל ג'ו רוגן, וגם במקומות אחרים, הוא פסיכולוג חברתי אמריקאי, ככה...
ישים את הלינק השני.
הוא אמנם דמוקרט, מרכז, שמאל, ומצביע תמיד למפלגה הדמוקרטית, יהודי מניו יורק, והוא מספר על זה שהדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנוער דה היום, זה שהם יהיו ברשתות חברתיות כלשהן, בגיל של חטיבת ביניים. ומה שהוא אומר, הוא אומר משהו מאוד מעניין, על החברה האמריקאית, גם על החברה הישראלית האמת של היום, זה שאנחנו מאוד מאוד מגוננים על הילדים שלנו, אנחנו לא נותנים להם כמעט לצאת החוצה, וללכת למכולת לקנות איזה משהו קטן, או ללכת לגן שעשועים מעבר, כי אולי יבוא איזה מישהו, אנחנו אפילו לא משקרים אותם ברכב, 5 דקות, כמובן לא בקיץ הישראלי. ומצד שני, אנחנו חושפים אותם להפגזה הכי נוראית והכי אלימה, שיכולה להיות על הביטחון העצמי שלהם, כבר בגיל 10-9, יש כאלה שמקבלים את הסמארטפונים הראשונים, מתחברים לרשתות החברתיות, והביטחון העצמי שלהם מופגז. כי כאילו אני ואתה באים ומפרסמים דברים ברשתות, את הדעה שלנו, אז אומרים, הדעה שלך היא מאפת וזה. מה הם מפרסמים? תמונה שלהם. ואז יורדים עליהם. ואז הם פתאום מתחילים, ההתאבדויות דווקא אצל בנות, הולכות ועולות. בנים פשוט משחקים משחקים בפלאפונים, אבל בנות ממש נפגעות מרשתות חברתיות בגיל כזה.
כן, זה משהו שגם למדתי בפרק אצל ג'ו רוגן, היה שם, אז תקנו אותי אם אני טועה מן הסתם, זה הייתה מומחית גדולה בתחום, בכל מה שקשור לשינוי מין, וניתוחים וטיפולים וכאלה, אז, ואף אחד לא מסכים, אף אחד לא יכל לראיין אותה מלבד ג'ו רוגן, מסיבות ברורות, כי הנושא הזה, אנשים פה בארץ לא מבינים עד כמה הוא נפיץ בארצות הברית, אבל זה תחום...
הוא לוחם MMA לשעבר, אז הוא יכול, נכון?
הוא לא לוחם MMA לשעבר, הוא פרשן, אבל הוא בעיקר בעיניים 100 מיליון דולר מהחוזה האחרון שלו, אז באמת שלא אכפת לו מכלום, אבל הוא יריח שם אותה, והיא יתנה שם סטטיסטיקה שפשוט בעתה לי בראש, היא אמרה שפעם ניתוחים לשינוי מין, היו משהו כמו 2 על 10,000, ואתה אומר, נשמע עקיוני, יש איזשהו... איזשהו משהו שלא משתלב בול ביולוגית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, משהו לא משתלב, אנשים עושים ניתוח שינוי מין, 2 מ-10,000 עושה לי שכל.
וגם חיים באושר אחר כך, תמרת נגיד דן אינטרנשן, לפעם לא עשיתי ניתוח פסיכולוגי, נראה לי שהיא חיה בסבבה.
אני מאחל לה, נראה מהצד שכן. וזה נראה לי גם הגיוני, 2,000-10,000, נאמר, זה עושה לי שכת, סתם, אני לא מבין כלום מהחיים שלי. ואז היא אמר שעם כל התופעה האחרונה, והיכולת ליצור לחץ חברתי והכל, הסטטיסטיקה הנוכחית היא 2%. אמרתי, אני עוצר וחוזר אחורה בפרק, ואני אומר, מה 2%? היא אומרת ששני אחוזים מהנערות בארצות הברית עוברות, רוצות לעבור, זאת אומרת, עושות משהו פעיל לטובת זה. אמרתי, מה 2%? זה מספר לא יאמן. עכשיו, זה טיפולים שהם ממכוחים נורא אגרסיביים על החזה, של לרסק את הרקמה של החזה, ועד לכל מיני דברים, ואני שומע את הפרק, ואני אומר, לא יכול להיות, ועכשיו אין גם דרך כל כך לבדוק את זה.
סתם לסבר את האוזן, זה כל מי שיש לו נגיד פסיכומטרי 720 ומעלה, זה 2% מהאוכלוסייה, זה כלום, זה כאילו אנחנו
מכיר... זה לא כלום.
לא, אני אומר זה המון, זה הכוונה, כאילו, אני מכיר מלא אנשים עם פסיכומטרי כזה, אז כאילו באמריקה נגיד לדמיין את כל האלה מ-720 פלוס, שהתחילו איזשהו תהליך, וואו.
וזה תהליך שהוא לא הפיך, ואתה מסתכל על זה, אני אומר, אוקיי, עכשיו אתה מכיר, אתה יכול עכשיו על יוון, על תקופות שבהם מגדר היה הרבה יותר פלואידי והכל, אבל משהו מרגיש לי בנוגע לסטרית, אני לא ארחיב על זה, כי אני גם לא מבין במגדר יותר מדי, אבל אתה מסתכל ואתה אומר, אנחנו חיים בתקופה שהשינויים בה הם עצומים ומהירים, וכל מה שיש להגיד זה תקופה מרתקת. אם היה תוקוביל היום שמסתובב בארצות הברית וכותב ספר, זה לא ספר של 800 עמודים, זה מגילה בלתי נגמרת, שהוא לא יכול לפרסם אותה.
האמת היא שהוא מאוד מקצר, זאת אומרת, הוא כבר בגיל 26 פרסם את הקרח הראשון, והוא נהפך להיות כוכב באירופה ממש כמה חודשים אחרי שזה פורסם, והגיע לכל המקומות, הוא נהיה כוכב עולה. ועוד משהו שהוא מגלה שם, מעבר לזה שהדת היא חזקה ככל שהשלטון בעצם מוריד ממנה את הקלפיים שלו, זה שהרשויות המקומיות שם מאוד מאוד חזקות, זאת אומרת, הן מנהלות כמעט הכל, והשלטון הפדרלי, אי שם, תדמיינו, המאה ה-19, השלטון הפדרלי יושב לו בוושינגטון DC.
גם זה חדש, זאת אומרת, אפילו ההקמה של העיר הזו, שמרילנד הביאה קצת, ווירג'יניה הביאה קצת, אפילו זה היה חדש בזמנו.
ברור, כן, הוא מדבר על זה שהרשויות המקומיות והמדינות, או נקראו פעם המושבות, הן היו הרבה יותר עתיקות כמובן מהאיחוד עצמו. והוא מספר על זה שהאיחוד, כלומר, השלטון הפדרלי לא באמת שולט מוושינגטון DC, הוא זה מין המשך של המסורת של המלך האנגלי, של ההזנחה המבורכת, ככה זה נקרא, והרשות המקומית פשוט מנהלות את הכל, וכיום זה כל כך זר לנו, זאת אומרת, אז החלק מהתלג שהלך לממשל הפדרלי, זה היה 2%, מה זה 2%?
לא היה מס הכנסה למי ששואל.
לא, מס הכנסה היה מכס, והיה עוד כל מיני מיסים קטנטנים כאלה, אבל 2% מהתלג היה הולך לממשל הפדרלי, והיום זה סביב 30%. סתם שתבינו כמה הממשל הפדרלי בא והשתלט על הדבר הזה. עכשיו, באתוס הישראלי ובאתוס הצרפתי ובאתוס של הרבה מדינות אירופאיות, הריכוזיות הזאת של הממשל היא דבר מאוד חיובי, זאת אומרת, בוא נעשה את המהלך שנעשה במדינת ישראל לפני כמה שנים, של לאחד רשויות. למה שיהיה גם רמת גן וגם גבעתיים? בוא נעשה מטרופולין אחד עם מזכירה אחת, במקום 4 מזכירות או 5 מזכירות ו5 אגפים כאלה, נעשה מזכירה אחת, אגף אחד, שינהל, יעשה מכרזים גדולים לחברות ניקוי השפע, ויהיה הרבה יותר יעיל. ודטו גביל אומר, ממש לא, מרים דגל אדום, ואומר, הרשויות המקומיות, הן נותנות לנו את האפשרות לברוח מהן. זאת אומרת, ברגע שכל השלטון הארצי, הוא מנגן לפי זה חליל אחד, ואתה לא מתאים לך, לא מתאים לך ביבי, וזה שם שאני לא מזכיר בפודקאסט שלי, אתה לא יכול לברוח מהשלטון הארצי. אבל אם נגיד שפתאום עיריית גבעתיים מתעמרת בך, אתה אומר, בסדר, אני עוד כמה שנים אעביר את המשרדים שלי.
אני אחצה את הגבול לרמת גן.
בדיוק, אני אחצה את הגבול לרמת גן. והיום הבעיה היא שהשלטון במשרד הפנים לא נותן לרמת גן ולגבעתיים ממש לקבוע כללים משלהם, אלא על כל תקציב של רשת מקומית בארץ צריך לחתום שר הפנים. ובשביל למנות כל מיני בעלי תפקידים, שר הפנים צריך לחתום עליהם. ואתה יודע, מראש המחוז של מחוז מרכז, או מחוז תל אביב, או מחוז ירושלים, או אני לא מכיר את האנשים
שלה.
כי הם פקידים. בארצות הברית בוחרים אותם ממש, יש, אם מי שזוכר את הבחירות של בוש
ב-2000.
ב-2000, אז למה התבלבלו בפלורידה? כי מרוב שהיה כל כך הרבה
אפשרויות הצבעה.
אפשרויות הצבעה.
לא אפשרויות הצבעה, נושאי הצבעה.
נושאי הצבעה, זאת אומרת, בארצות הברית בוחרים גם את המפקד משטרה של המחוז, וגם את הפרקליט מחוז, את רות דוד, היו בוחרים, תשווה תל אביב, ואותה רות דוד, או אותה נקרא לה, לא יודע, ג'סיקה, שבארצות הברית, היא אומרת, יש לי מדיניות מאוד קשה כלפי סמים, ומדיניות מאוד מקלה כלפי עבירות רכוש. ואז האנשים אומרים, אוקיי, אנחנו מעוניינים באחת כזאת, או לא מעוניינים. והיא אומרת, הרקורד שלי בתפקיד הקודם היה כך וכך, ואני רוצה להביא את הרקורד הזה.
לא שזה ערובה למשהו, כן? צריך להגיד, זה לא אומר ששם, אם בחרת את הנושא של המלחמה בסמים, אז העובדה שזה הופך להיות חוקי בכל כך הרבה סטייטים, ובקרוב בארץ, כי גנרלים הגיעו ורוצים לעשות את המיליונים שלהם, וזה נראה כאילו זה עדיף על צוללות וכלי נשק, אז זה מה שיהיה, ותוך שנה זה יהיה חוקי, וזה מה יש. בארצות הברית, הרבה מאוד שנים, מיליוני אנשים נשלחו לכלא על משהו, כמו עם האלכוהול, שהיה ברור שיהיה חוקי, והנה הוא נהיה חוקי. אז כן. הדמוס לא מקבלת שלא, המערכת לא באמת מגנה עליו בהכרח, אם הנשיא מחליט ש... צריך לעשות רשות פדרלית כמו ה-FDA או כל מיני כאלה שתילחם ב...
זהו, אבל האמת היא שה-FDA וכל הרשויות הפדרליות, או לפחות חלק גדול מהרשויות הפדרליות, כמובן לא הצבא ולא ה-CIA וכל מיני רשויות כאלה, הם חריגה מהחוקה. זאת אומרת, החוקה האמריקאית, מה שהיא באה ואומרת, היא אומרת, הכוח יושב אצל המדינות, ויותר נכון להגיד, הכוח יושב אצל הרשות המקומית ממש, לא אצל הסטייטס, לא אצל, נגיד, נבדה, קליפורניה או מדינת ניו יורק, אלא הכוח יושב ממש בניו יורק סיטי. ולכן כולנו מכירים את הסדרה NYPD ו-LAPD, כי בעצם הכוח שיטור המשטרתי המצ'וקמה, כשיש לנו בראשון או בתל אביב, כזה שיטור עירוני, כולם יודעים שזה מין כוח כזה לא ממש חזק, לא ממש גדול.
בלי נשק, בוא נדבר.
בלי נשק?
לעניות דעתי הם בלי נשק.
וואו. אבל הם מציקים לגבי מסכות, שזה חשוב. אבל באמת, הם לא כוח שקובע מדיניות בצורה כל כך דרמטית. הם מוכפים עבירות חנייה ודברים כאלה, וחוץ מזה הם עוזבים אותך בשקט. תחשוב אם הייתה מדיניות מאוד קשה, נגיד, בנושא החנייה בתל אביב, או מאוד מקלה, ונגיד גבעתיים הייתה מדיניות אחרת. זה היה דבר שהוא מאוד נחמד, זאת אומרת, זה מאפשר לעסקים להגיד, אני רוצה להיות פה, אני רוצה להיות פה. או נגיד, אני הייתי בעבר בעצם משפטי של עיריית רמת גן, ורצינו לעשות בניין משרדים במתחם בבורסה, ועם הרבה מאוד חניות למטה. קיבלנו מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה, שאומר, אסור לעשות את כל החניות האלה, כי יש לנו מדיניות שאנשים יגיעו לעבודה עם אוטובוסים. למה היועץ המשפטי לממשלה שבירושלים, כנראה זה לא מנדלבליט, אלא אחד הפקידים
שלו. מה זה משנה? למה מישהו בבאר שבע מצביע לכנסת שממנה, אתה יודע, הרשות המבצעת, לא מהכנסת, אבל לא משנה, למה מישהו בכלל בבאר שבע משפיע על מישהו ברמת גן בנושא חנייה?
זהו, ולרמת גן שזה שהוא אינטרס לבוא ולמשוך לעסקים, ואיך מושכים עסקים? בזה שיהיה לעובדים טוב וכיף
וירצו לבוא. שיעשו את ההחלטה שלהם, כי אתה גם יכול להגיד פחות חניות כדי להטיב עם התושבים, בסדר, זה החלטה שלהם.
כן, אבל בסוף דרך אגב, האנשים האלה שמחפשים חנייה, כמובן זה גולש לגבעתיים, מי שמכיר את המתחם, זה פשוט אנשים חונים בגבעתיים, בחניות של אנשים פרטיים, וזה יוצר המון מריבות וסכסוכים בין אנשים, בגלל החלטה של היועמ"ש. ולמה לא לתת לשלטון המקומי את הכוח שאפשר לתת לו, בעצם שזה כל הכוח, ואז יבואו אנשים ויגידו, לא, שחיתות, וכל הדבר.
עזוב את זה, אין בעיה שזה יהיה טרייד-אוף, אין בעיה שיהיה דיון. איפה הדיון? אתה יודע, הרי אתה מדבר על העניין של החוקה והסטייטים, ואתם נכנסתם הרבה בחלק מהפרקים להמילטון. באוסף בובות הקטן שיש לי פה של אישים מההיסטוריה שאני מסתכל עליהם תמיד, אז יש את המילטון ומסמכי הפדרליסט שלו, ואתה אומר, הוא פרסם את זה כדי לשכנע את תושביו מסביב בניו יורק, בצורך, בחוקה, וכל מיני כאלה, ואתה אומר, איזה דיון, איזה ענקים אינטלקטואלים התקבצו שם כדי לחתום על מגילת העצמאות האמריקאית הזאת, ואתה רואה את רמת הדיון בארץ, גם מצד האנשים שמגיעים אליך, ואז אני שומע, אני אומר, וואו, טיעונים מעולים, למה בכל מקום אחר אתה רק זורק כיסא? ואני משתגע. אתה אומר, איפה הדיון המעניין? הרי כמעט כל סוגיה שאתה מעלה פה, נורא קל לי להציג דיון אחר, אפילו רק בשביל הספורט. אבל איפה הדיון? איפה לכל אורחות הדיון?
הדבר המחריד הוא שהמסמכי הפדרליסט נועדו לא בשביל להראות את גדולתם של המילטון, מדיסון וג'ון ג'יי. היא הראתה את גדולתם של תושבי ניו יורק, כי אתה כותב, כלומר, תמיד צריך ללמד כל אדם שכותב או כל אדם שמדבר, know your judge. תדע מי הקהל שלך. אם אתה יודע מי הקהל שלך, אתה יודע באיזה רמה לדבר, באיזה מנעד להשתמש, באיזה משלב לשוני להשתמש. והם השתמשו ברקע רעיוני כל כך גבוה, שאתה אומר עצמך, כנראה שתושבי ניו יורק באמת היו בעלי רמת אוריינות מאוד גבוהה, כי הם רצו לשכנע את המצביע הממוצע במדינת ניו יורק לאשר את החוקה, לא את האליטה האינטלקטואלית, והם כנראה כתבו למצביע הממוצע, ואתה אומר, זה לא יכול להיות.
כן, אז ברור, אז יגידו לך כל החבר'ה שקראו את ההיסטוריה העממית של ארצות הברית וכו, וכל הספרים האלה שלגמרי הצד השני ממך, שיגידו, הם התייחסו הגברים הלבנים העשירים, שהיו מיעוט בסך הכל, ולהם הם כתבו, שזה בסדר, נכון, הכל בסדר, okay, עדיין.
וכיום, הגברים העשירים בהייטק הישראלי, יקראו את מתמחי הפדרליסט ויבינו כל מילה?
הם לא יקראו את זה. הם לא יקראו, אף אחד לא מחפש דיון. זה מטריף אותי לפעמים. כולם באים עם הדעה מהבית, ואחת הסיבות שאני כל כך רציתי כבר שתגיע, זה כדי שכמה שיותר אנשים ילכו, וישמעו אצלך את אותם אנשים שהם כה רגילים להשמיץ, ויקשיבו להם לשעתיים, שעה וחצי, ויגידו, או, זה טיעון מעניין, או לחילופין, יש פה נקודות שלא חשבתי עליהן.
כן. האמת היא, ככל שהבחירות נהיות יותר עניין זהותי, זאת אומרת, הוא נראה לי נחמד, אני יותר מתחבר רגשית למנהיג הזה ואז המנהיג האחר, אני חושב שאנחנו מכירים...
זה לא זה, זה אני שונא את המנהיג ההוא.
או אני שונא את המנהיג ההוא שמתחיל בבית, אבל סתם יש לי בדודה. אני אספר לך סיפור על בדודה שאני חושב שהוא סיפור ראוי להערצה, באמת, של ענווה. בדודה, עם פסיכומטרי מעל 750, אישה מאוד חכמה, והיא החליטה שהיא מצביעה בבחירות על פי אבא שלה. כי פוליטיקה לא מעניינת אותה, את אבא שלה פוליטיקה מאוד מעניינת, והיא אומרת, אבא שלי מבין, אני סומכת על אבא שלי, אני סומכת שהוא ישרת את האינטרסים שלי בצורה טובה יותר ממה שאני אעשה, וזה באמת אחד הכשלים בדמוקרטיה באופן כללי, שאנשים, יש להם בורות רציונלית לגבי הבחירות שהם עושים, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים לא את רוב הצעות החוק שהולכות בכנסת, אפילו 10, בואו תעשו תרגיל מעניין, תעצרו את הפודקאסט, תחשבו על 10 הצעות חוק שאתם מכירים, לא מהכנסת האחרונה שהיא זה סוג של פרסה,
סוג?
פרסה אולטימטיבית, אלא לפני 3-4 כנסות, תחשבו על איזה הצעת חוק, תחשבו אם אתם מכירים את השמות של כל השרים ומה כל שר רוצה. כמובן שאנחנו לא יודעים את הדברים האלה, וגם אני שאני מתעניין בפוליטיקה, אני לא יודע את הדברים האלה.
ויאיר לפיד, שהוא המועמד הגדול מצד שמאל מרכז, לא סגור על בדיוק מה ההבדל בין הכנסת לממשלה, ממה שהוא כותב, הוא העלה תמונה שלו שהוא נרדם על ספר התקציב כשהוא היה שר האוצר, ודווקא עוד אותו אני עוד מסמפת יחסית להרבה אנשים אחרים ביחס שנים אחורה שפחות הערכתי אותו, ועכשיו אני יותר ויותר, כי נראה שהוא עושה מאמצים, וזה עדיין כל כך רחוק מאיפה שהייתי רוצה את המחוקקים שלנו.
עכשיו, בדיוק, ובגלל שאנחנו בתור מצביעים כל כך, יש לנו אינטרס, או יש לנו את ה... באמת שכל רצונל להיות בורים, ולא להתעמק כל היום בפוליטיקה. כלומר, גם אני חושב, עמית סגל לא באמת מבין את כל ההצעות חוק ואת כל הדברים, הוא מבין הרבה יותר טוב מאיתנו, אבל אני חושב שאם הרבה מאיתנו יותר היו מצביעים, לא מתוך רגש, אלא מתוך באמת ללכת לאדם שמבין, לאדם רהוט, לאדם מעניין, שהם סומכים עליו, ואומרים לו, תן לי שיקולים להצביע לאיזה מפלגה. גם אני לא כזה הולך אחרי זה מפלגה אחת ואיש במים. אני יכול להגיד דברים רעים וטובים על זאת ועל זאת ועל זאת.
אין לי גם מה לדבר על אנשים אחרים. זאת אומרת, אני בדעותיי יותר נוטה ימין כלכלי, ויותר נוטה אפילו ימין מדיני. אך מאודי, לא הצבעתי למפלגה ימנית.
זה באמת עניין זהותי. עכשיו, כן. בגלל ההבנה הזאת, אז במערכת האמריקאית יש איזשהו רעיון של... בוא ניתן לפוליטיקאים כמה שפחות כוח, ולא בוא ניתן להם לשלוט על חיינו כמה שיותר. בגלל שאין לנו כל כך אינטרס לבוא ולבדוק את המועמדים, כשם שאנחנו בודקים מכונית חדשה שאנחנו קונים, אנחנו משקיעים לפעמים עשרות ומאות שעות בהתייעצויות עם המומחה האהוב, עם הדוד של הזה ועם המוסכניק של החבר, וכשאנחנו הולכים להצביע, אנחנו מצביעים ככה מהבטן. וזה, אני חושב שגם הרבה פעמים אומרים לנו, כל השלטים האלה של הילדים בני 17 וחצי, זאת חובתכם להצביע וזה. לא, זאת לא חובה, זאת זכות. ומי שרוצה שיממש אותה, ומי שלא רוצה ומרגיש שאין לו מה לתרום, או הדעה שלו לאו דווקא כל כך חשובה, אז שלא יעשה זה. או אפשר לומר באופן כללי, בכלל הרעיון שיש זכות הצבעה לכולם, בלי שום פקטור של אתה פושע, אתה אפיר, אתה...
זה בארץ, בארצות הברית למשל, הזכות נשללת מעבריינים וכל מיני כאלו.
אתה סבתא עם אלצהיימר שלא מסוגלת להגיד את השמות של הנכדים שלה, אבל יש לה זכות להצביע. זאת אומרת, אולי היה נכון, אני יודע שזה מאוד מנוגד להלך הרוח הדמוקרטי, אפילו דתוק ומדבר על זה, שככל שהדמוקרטיה מתקדמת, ככה יש יותר שוויון בין האנשים, אבל לחשוב שנית אולי, האם זכות ההצבעה לכל היא דבר נכון, ודבר שמביא אותנו לתוצאות מבורכות?
אז ברור שהדבר הזה, בתור הליברל שאני מדגדג לי בכל המקומות, אבל בשבועיים האחרונים שמעתי פודקאסט בשם בונגה בונגה, 10 פרקים או 8 פרקים על שלטונו של ברלסקוני, ופודקאסט מופלא, באמת, אני ממליץ בחום, ואני כל כך הזדעזעתי. זאת אומרת, איטליה, הוא ריסק אותה. יש רק שתי מדינות, זימבבואה והאיטי, שצמחו יותר בתקופה שלו. הפרשיות מין שלו והשחיתות שלו, זה משהו שלא, לא נתפס. באמת, אנחנו מסתכלים פה על, על בנימין נתניהו, ושומעים על טראמפ, וכל מי שאתם רוצים להעליל עליו, או אם אתם בצד השני ואתם רוצים לספר סיפורים על ביידן ואובמה, מה שבא לכם, אתם רואים מה ברלסקוני עשה? אני אומר, אוקיי, כמה פעמים הצביעו לו? כמה פעמים הוא זכה? רגע, הוא עדיין ממליך המלכים בגילו האולטרה מתקדם, והוא לא הפסיק לרגע עם השטויות שלו. אני אומר, אולי באמת איזה מבחן כשירות כלשהי, לא רק לנבחרים, אלא לבוחרים.
כן, אפשר פה לצטט את דבריו האלמותיים של צ'רצ'יל, בעצם שדמוקרטיה היא שיטת הבחירות הכי גרועה, חוץ מכל אלה שכבר נוסו.
כן.
כלומר, אני חושב שאם נתפוס את דמוקרטיה כשיטת ממשל גרועה, אבל זאת שבסוף התוצאה שאנחנו בוחרים בה, זה יהיה מקום הרבה יותר בריא להתייחס למשטר שלנו. זאת אומרת, זה לא שאני לא אוהב את מדינת ישראל, ואני כן, אני אוהב את מדינת ישראל, ואני מוכן להקריב את חיי ואת כל מה שצריך בשביל שהמדינה הזאת תשרוד ותשגשג, והאמת גם, הקמת הפודקאסט שלי הייתה מתוך מקום של בוא נגרום לאנשים להשכיל ולדעת, על מנת שתהיה לנו מדינה חזקת יותר, טובה יותר, משגשגת יותר, חופשית יותר, שבה אנשים יוכלו להגשים את עצמם ואת החלומות שלהם, ולחיות בשלום, בלי אנטישמיות ובלי פגיעה גופנית מצד אנשים אחרים, מה שהיה מציאות לאורך רוב חיי הגלות.
מה, אני אמרתי פה, ותכף תסיים את הנקודה שלך, אני חושב שהשנתיים האחרונות, שתבדקו אותי על זה, ב-2500 השנים האחרונות, מאז שיש, אז אתה רוצה 2700 שנים, מאז שיש יהודים פה בארץ ישראל, לפחות לפי היסטוריה, בואו לא נלך, אז אתם רוצים תנך 5000 שנה, בסדר, אין לי בעיה, איך שאתם לא רוצים, אני מוכן להתערב שלא היו עוד שנה וחצי כאלה, או שנתיים, שמתו כל כך מעט יהודים בארץ ישראל בידי לא יהודים. תבדקו אותי על זה. יש לי הרגשה שזה השנה וחצי עם הכי מעט יהודים שמתו על ידי לא יהודים. כן. בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה של העם היהודי.
עכשיו זה דבר גדול ואנחנו באמת יכולים להרוס את זה. זאת אומרת, אני באמת ביקשתי להביא דווקא את הספר הזה, דווקא דמוקרטיה באמריקה, כי אני חושב שיש לנו המון לקחים ללמוד מארצות הברית, גם הפרדה של דת ומדינה. זאת אומרת, אני חושב שהרבה פעמים כשאני מדבר עם חבריי החילונים, ושוב, אני מבית חילוני,
תכף נגיע לזה.
אז, כן, הטיעון הראשון שעולה זה, מושחתים, לוקחים כל כך הרבה כסף, למה רב ראשי צריך להרוויח 50,000 שקל, הם מרוויחים אותם מזכורות של שופט בבית משפט מחוזי, או בית משפט עליון אם אתה הרב הראשי, ובאמת זה מכעיס, אני חושב שלידות יש כל כך הרבה מה להציע,
למה זה מכעיס אותך? למה זה עיסוק? זאת אומרת, מבין כל הדברים שצריך להתעסק בהם, זה כל כך קטן, זאת אומרת,
כי אני אגיד לך מה, אני גדלתי בבית חילוני כזה קצת מיוחד, שהיה בבית כנסת בנווה מונוסון איפה שגדלתי, שהוא בית כנסת מאוד, בית כנסת חילוני מקבל כזה, כלומר גם הגבאים היו חילונים,
מה זה בית כנסת חילוני?
בדיוק, אתה מבין?
לא, אני לא מבין.
אז גם הגבאים הם כזה, הם כן שומרים שבת כנראה, אני לא בדקתי אף פעם בציסיות שלהם, אבל בית כנסת שהוא מאוד 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 מקבל, זאת אומרת, מקבל את כל המשפחות שבאות לעשות בר מצווה, מה זה במאור פנים? אנחנו אחים, כי זה יישוב קטן כזה.
כן, אבל זה תמיד היה המטרה של הרב, בכל זאת לקרב אנשים וליצור את הקהילה ולהגן על הקהילה, אז זה אני מבין מטעם האנשים, אבל מה זה אומר, הבית כנסת עצמו כמוסד?
לא, הכוונה היא לא חילוני.
הוא לא מחמיר.
קיצוני.
אוקיי, אז לא מחמיר.
לא, הכוונה היא שבאמת הקהילה שם בנווה מונוסון, היא קהילה מאוד מאוד, נקרא, הקהילה של בית הכנסת היא מורכבת גם אנשים שהם חילונים, וגם אנשים שהם יותר דתיים, וגם אנשים שהם מסורתיים, שהם רק בבית כנסת בערב שבת, מין ערבוביה כזאת, מאוד מאוד מזמינה, ואני כשגדלתי, אף פעם לא היה לי כעס על הדתיים שעושים ככה, או עושים אחרת, או גונבים לנו את הכספים, ופתאום באתי ונפגשתי גם בצבא וגם אחר כך עם כל...
רגע, עד איזה גיל אתה? גדלתי כחילוני.
גדלתי כחילוני, עד גיל 23, אני חושב, הייתי חילוני.
ובבחה אחת דתי?
אפשר להגיד בבחה אחת, זאת אומרת, הרבה פעמים חשבתי על הצעד הזה, זאת אומרת...
למה? איך?
איך? כי...
מה בהווייתך? מה ביום-יום שלך? רגע, ימי שישי יש שבת?
יש קידוש.
אוקיי.
זהו, אבל קידוש ויומן של ערוץ הראשון, עם אמנון ברומוביץ'.
כי מה שאתה מנסה להגיד פה שלא שומרים שבת, אבל יש קידוש, זאת אומרת, יש מסורת, יש פסח, יש חגים.
כן.
בצבא...
לא, בצבא נפגשתי עם דתיים ואמרתי להם, איך זה שהציונות הדתית, שאני כל כך מעריך, למה אתם מתגייסים רק לשנה וארבע? אם אתם באמת באים להוביל את החברה הישראלית, מה זה ההסדר הזה?
מה הכוונה שנה וארבע?
בהסדר, מתגייסים לשנה וארבע צבא.
זה חלק, אני לא יודע, אני הייתי עם הרבה חבר'ה בצבא, אבל גם שש אני בשייטת או בסרט מטכ"ל, זה לא...
נכון, אבל אני שירתתי בגדודים בשריון עם סדרניקים, ובאתי ואמרתי להם, איך זה יכול להיות שאתם הציבור שמתייחס לעצמו בתור הציבור נקרא לזה
הכי ציוני,
הכי אלטרואיסטי, או הכי לא יודע מה,
הכי ציוני, בוא נשים את זה לשולחן,
בסדר, הכי ציוני, הכי בלתרום למדינה, איך אתם מרשים לעצמכם לקבל את ההנחה הזאת של השנה ושמונה, למה אני צריך לשרת שנה ושמונה יותר מכם? כאילו,
אוקיי, אני יכול להבין,
אם הייתם חצי משתמטים כאלה מראש, אומרים, אנחנו ציבור חצי משתמט, אז הייתי אומר, בסדר, תודה שאתם משרתים גם שנה וארבע, אבל אתם ציבור שתופס את עצמו כציבור הכי ציוני. ועוד לא הסתדר לי.
מה התשובה הייתה?
התשובה הייתה, לא, אנחנו לומדים תורה בשביל כולם, וזה,
הטיעון הזה.
כאילו, לא, אני לא,
אני שומע את הטיעון הזה של, אנחנו לומדים תורה בשבילך, אני אומר, לא ביקשתי.
לא ביקשתי, וכאילו, אני לא מקבל את הטיעון הזה גם עכשיו, בתור דתי, אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שגורם בסופו של דבר להתרחקות מהדת, ובגלל שאני יודע שיש ליהדות כל כך הרבה דברים טובים להציע לנו גם בתור משפחות, גם בתור...
רגע, אבל קפצת, נכון. אתה בשירות, אתה מסיים שירות בשריון, מה קורה עד גיל 23?
האמת מה שקורה זה שלמדתי לבר מצווה עם איזשהו גם מלמד חילוני.
זאת אומרת, אנחנו בגיל 21 לבר מצווה.
אבל הכל התחיל בבר מצווה.
אוקיי.
כי למדנו ביחד פרקי אבות, ואמרתי, וואו, כל הדברים האלה שמספרים בפרקי אבות, כל המוסר, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, וכל מיני דברים יפים כאלה, אמרתי, אם זה נכון, אם זאת האמת, או אם זה דבר שהוא המסורת שלנו, למה אנחנו לא מקיימים את זה? כאילו, למה אנחנו בתור חילונים? למה אני לומד לקראת הבר מצווה? אבל זה רק פולקלור, וזה לא משהו רציני. כי הם כתבו...
למה זה לא פילוסופיה מנחה? איפה המידות? איפה הערכים?
בדיוק, כי אם באמת זה דבר שהוא נכון ואמיתי וחשוב, אז למה אנחנו מתחסים לזה בכזה זלזול, שרק ילד לקראת הבר מצווה ילמד לזה, והאבא בכלל לא יודע את זה. זאת אומרת, חלק מחינוך זה דוגמה אישית. ואם אומרים לך, בוא, אתה עכשיו ניגש לבר מצווה, יש לך איזה סשן כזה של לימודים, אבל האבא אפילו לא יודע בעל פה את מה שאתה לומד, אז יש בזה משהו שהוא כזה קצת מוזר.
כל החברות הייטק נורא מתגאות במידות, בערכים שלהם. לכל חברה היום שמחזיקה עם עצמה, יש סט של ערכים, ואחד הדברים שאני הכי אוהב, אני חושב זה במצגת של נטפליקס, הם מראים סט של ערכים של איזושהי חברה, ואז הסלייד עובר, בסלייד הבא אתה רואה שזה הסט ערכים של אנרון, של תהיה מכובד, תהיה ישר, תהיה את כל אלה, והסלייד אומר, ערכים זה איך שאתה מתנהג, לא מה שאתה רושם על הקיר. וזה בדיוק זה, כל עוד היהדות נשארת בספר, נחמד, אבל זה לא באמת מידות, זה לא ערכים.
כן, אבל היהדות גם היא דת של מצוות, זאת אומרת, היא דת מאוד משפטית, מאוד שאומרת לך מה לעשות, זאת אומרת, אתה צריך לעשות X, Y, Z. כן, הנצרות אומרת לך מה להאמין, אבל מה שתעשה, זאת אומרת, פאולוס אמר משהו מאוד מעניין, הוא אמר, לא הכל ראוי, אבל הכל מותר. זאת אומרת, תתנהג שבא לך, רק תדע שחלק מהמעשים הם לא הכי, כדאי לך להשתפר, ואם אתה לא מצליח, תבקש סליחה. היהדות אומרת לך, תקשיב, אתה תשלם את המחיר בעולם הבא. יהיה בדין.
גם זה, אתה יודע שהעולם, הרי אתה אומר פאולוס, פאולוס זה מהראשונה, מסתובב במדבר, מוצא איכשהו את ישו, בסדר, מאז יש כל כך הרבה תיאולוגים נוצרים שהוסיפו כל כך הרבה שכבות, גם היהדות הרי, מה שאתה אמרת עכשיו על העולם הבא, זה גם באותה תקופה של המשנה, אני חושב, עוד לפני הגמרא, הרעיונות האלה נכנסו, והרי זה לא מופיע בתנך, זה יותר פרשנות ויותר רעיונות ש... שהגיעו עם חכמי חז"ל וכל מיני כאלה, היהדות זה 2000 ומשהו שנה של ספרים ופילוסופיה, זה לא להגיד את זה ככה בקלות היהדות.
אז רק לשם מיקוד הדיון, אני באמת עושה כאן הכללות, אבל בלי הכללות באמת אי אפשר ללמוד, ואנחנו, באמת אני עושה כאן בחז"ל, זאת אומרת, באיזשהו שלב בגיל, אני חושב 22, 20, התחלתי להיות פשוט מעריץ של חז"ל, זאת אומרת, אמרתי, וואו, מה שהם עשו, המפעל שלהם, של הגמרא, של המשנה, של בכלל, סתם קראתי את הכוזרי בתור חילוני, ואמרתי, וואלה, רבי יהודה הלוי הזה, זה לא רק רחוב, הוא יודע על מה הוא מדבר.
יש לו
טיעונים משכנעים, והוא גם ככה, באמצע הספר, אומר, וואלה, גילית מקום חרפתי מלך כוזר, אנחנו באמת צריכים לעלות לארץ. ואז באמת, גיליתי שהוא עלה לארץ, רבי יהודה הלוי, הוא לא רק כתב את זה בספר שלו.
רמב״ם, יהודה הלוי, הרבה מהחבר'ה, הם מוצאים את עצמם בסוף בארץ ישראל.
זהו, וזה מדהים. כלומר שהם עושים מה שמדברים עליו, ואז באמת נסעתי לארצות הברית, למחנה קיץ, בככה חודשיים, וגיליתי שם קהילה יהודית מתבוללת ברמות, וזה מאוד כאב לי. זאת אומרת, גם מחנה קיץ היהודי, שההורים משלמים סביב 20,000 שקל לחודש בקיץ, המחנה מעורב לגמרי, זאת אומרת, יהודים ושאינם יהודים, גם בצוות וגם בחניכים, והרי כל המטרה בינינו של המחנה קיץ הזה, זה לגרום ליהודים, להתחבר עם יהודים, ובסוף להתחתן איתם. כלומר, בסופו של דבר לפתח חברויות עמוקות בין יהודים, ואז גם יצא אותם רומנים, אותם דייטים, והתחתנו עם יהודים. וכשאתה רואה מחנה קיץ כזה, שהוא בעצם חצי גויים, חצי יהודים וזה, ואתה אומר, הם לא מבינים את הקטע מה זה מחנה קיץ? ואתה רואה שם את התרבות, נקרא לזה, המתירנית, מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, שכבר אתה מגיע לשלב מסוים, שפשוט נמאס לך מהכל, מכל הדברים שכאילו מותר, ודחפו לך איזה...
הגעת לרוויה.
הגעתי לרוויה, אני חושב, אחרי שבועיים, שלושה, כי זה פשוט, אוקיי, תמיד בתור בנוער, אתה יודע, בתור בנוער, אתה אומר, בנות, סמים, אלכוהול, כיף, יופי, כמה שיותר תנו לי, וזה יהיה אחלה, וזה יהיה מענה ברמה אחרת, ותפקידי עכשיו בעולם זה ללכת ולצוד הנאות. והלכתי, ופשוט הגעתי לרוויה, ופשוט התחלתי להתבדד בחדר, וכאילו, מעבר לשעות העבודה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, צריך לשלב הזה,
ראשך בלי כיפה.
ראשי רחוק מכיפה. אבל בשלב הזה, אבל אני עם המון שאלות על התרבות המערבית, זאת אומרת, על המקום שהיא מכוונת אליו. זאת אומרת, האם המקום הטירני הזה, שאין לו שום אופק אחר.
התרבות המערבית הליברלית.
כן, הליברלית או האולטרה-ליברלית, נקרא לזה הליברלית גם של גיל הנעורים.
הליברלית במובן השמאלני של המילה, בסדר?
כן.
כי כולם היום משתמשים במילה ליברלי, אז בוא נגיד, נפגע בילד בראשו, הליברלי בצד השמאל.
כן, ואז באמת הלכתי להיות מדריך במכינת מען ברוך. ובמכינה עצמה גם, המשכתי לשאול, תמיד אמריקה הייתה לי בראש, אמריקה המתירנית, לא אמריקה של דטוקווילה, ככה דתית, בסגנון הפרוטסטנטי פוריטני. ושאלתי המון שאלות, ואז...
את מי?
את עצמי. לא הלכתי לשום רע, ולא קראתי כמעט לשום ספר.
למה לא? התביישת?
אני חושב שלא, גם יצא לי בזמן המכינה לעשות המון המון הדרכות, והמון מפגשים של בין דתיים לחילונים, והרבה פעמים יצא לי כמובן להנחות כל מיני מפגשים כאלה, ובאחד, אני חושב שבאחד המפגשים שהנחיתי, ככה כתבתי כותרת מטריסה, ואהבת את השם אלוהיך, סימן שאלה, סימן קריאה, ואז אמרתי, איך אפשר לצוות לאהוב את אלוהים? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה שהתורה מצווה אותי לאהוב? אי אפשר לצוות לאהוב. תגידו למישהו לאהוב, הוא ישנה מיד. הוא מיד רגיש ריחוק ויגיד, תעזבו אותי בשקט. ודיון כזה הנחיתי. אבל אני חושב שמצד שני, פשוט איכשהו, הנסיבות מאוד מאוד עזרו לי, או אלוהים מאוד עזר לי.
אני לא יודע, אני שומע מקרובי משפחה, מבוגרים, שלצערי, אין לי עוד הרבה שנים איתם, על חבר'ה שניסו לברוח מברית המועצות בשנות ה-50 וה-60, ועשו דברים משוגעים כדי לעשות את זה, ניסו לחטוף מטוס וכל מיני כאלה, באמת מהדברים האלה.
כן.
והם סיפרו לי פעם על היום שסטלין מת, ואיך כולם בחו, והייתי בפליאה, אמרתי, אבל ידעתם שהוא היה רוצח המונים, הרי ידעתם שהוא שלח כל כך רבים מכם למותם, למה בכיתם? לא יודע, בכינו, היינו מאוד עצובים. אז אתה אומר, אי אפשר לצוות לאהוב, אני לא יודע. ה-120 מראה שהכל מוזר.
לא יודע, אבל יש את הסיפור המפורסם של שירנסקי, שבבוקר של סטלין מת, אבא שלו, לפני שהוא הלך לגן, בסדר? הוא שמח עליו, הוא כנראה זיהה את האישיות של שירנסקי כבר אז, כאישיות חזקה.
שירנסקי היה בן 4 או 3
בתום שנה. כן, כן, נכון. הוא לקח אותו רגע לחדר, ודרך כלל כמה משפחות גרו באותו חדר, הוא לקח אותו הצידה, אמר לו, תקשיב, נס גדול קרה לנו, אבל אתה לא, אתה בוכה עם כולם בגן. הוא אמר לו, נס כזאת, תדע, קרה יום גדול ליהודים, כי העתיד שלנו תחת סטלין כנראה היה רע מאוד, רע ומר, ותדע שאנחנו שמחים בלב, אז תבכה עם כולם, ותדע שאתה, זה כמו הנושאים בספרד, ממש.
זה אחד הנושאים שהכי מרתקים אותי, הרי גם אותו, אחד מהאנשים, אני לא זוכר מי זה בדיוק היה, ששמר על הדלת, הוא ידע שהוא גוסה שם, כן. כדי לדאוג שהרופא לא יגיע, הוא שמר שם 18 שעות כדי שהבן זונה ימות.
אז באמת יש סרט מגניב שנקרא סטלין מת, זאת קומדיה ממש מגניבה.
פנטסטית.
על חרושצ'וב ובריה וסטלין.
כן, אני חושב שזה הבריה ששמר שם על הדלת בסיפור האמיתי, לא תוכל אם זה מתואר בסרט. זה קטע מטורף.
כן, ובסוף הוא הוצא להורג גם. כמה ימים אחר כך.
אתה יודע, יש את הציטוט המפורסם ב-56, או לא יודע מתי, באחד הוועידות של של הוועידה של המפלגה הקומוניסטית, אני לא זוכר מי זה היה, אבל המנהיג הנוכחי באותו רגע,
חושב.
אני חושב שזה היה חושב, ולא יודע איך זה בדיוק הולך, הוא אומר שם,
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר, סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
מישהו צועק לו, אם אתה ככה מוקיע את סטלין, איך זה שלא אמרת משהו בזמן אמת? ואז הוא אומר, טוב, אדוני, תקום ותזדהה בתור אומריך, ואז אף אחד לא קם, אומר, יופי, גם אני הייתי ככה. קל לדבר, אז באיזה שלב אתה, האקט הזה הוא הרי סמלי, וכיפה זה משהו תרבותי, איטלקי, זה לא משהו שהוא, זה אבל מתישהו אתה מניח את זה על ראשך, מתי זה קרה?
לא, זה אקט חבל על הזמן.
אני יודע, בגלל זה אני שואל.
דרך אגב, זה אקט חבל על הזמן, כי אז תפסתי את עצמי קצת כימני, כשהייתי חילוני, ותמיד יכולתי לנהל דיונים מאוד נחמדים עם אנשים, ולא אמרו לי, אתה דתי, אני יודע איך זה מרגיש להיראות משיחי ולא להיראות משיחי.
זאת אומרת, לא נראה משיחי היום, אבל...
לא, אבל יש אנשים שבעיניהם, אם אני עם כיפה, אז אני מראש משיחי ולא לגמרי רציונלי ולא, וקצת קוקו. אבל אני יודע איך זה להיות לפני. זאת אומרת, אני זוכר את הדיונים שניהלתי עם אנשים, והם לא הניחו שהם יודעים מראש מה הדעה שלי, כי בתור חילוני, אף אחד לא יודע את הדעות שלך.
לא, יש מספיק כמו ארז תדמור וכאלה, שבלי כיפה על הראש ועם עדיין...
בסדר, אבל ארז תדמור מפורסם, אני בזמנו לא הייתי מישהו שמכירים אותו, ואני פשוט ישבתי מסיבת גיוס של חבר יקר, ואחותו הדתיה, פתאום אמרה לי, בוא, אני אקח אותך טרמפ לעיר ופה ושם וזה, ואז התחלנו לדבר, ובדייט הראשון היא אמרה לי, טוב, אתה כזה אוהב יהדות וזה, פולקלור, אבל... אתה לא רציני, אני לא יכולה לצאת עם מישהו כזה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, באמת הרבה זמן רציתי לנסות את זה ברצינות, וכמו שנאמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, כלומר, עד שלא תנסה משהו באופן רציני, אתה לא תרגיש אותו. ומבחוץ, באמת קשה לאהוב את היהדות בצורה רצינית וזה, ובאותו רגע, פשוט בדייט הראשון, לקחתי לעצמי שבת כשרות ותפילה, עד היום. וכשנפרדנו, זה באמת היה כאילו במקום אישי שלי, שהלכתי אחר כך ולמדתי קצת בישיבה, אני מדבר על קצת שבוע, שבועיים. והמשכתי לשמוע שיעורים פשוט מוקלטים, מאתר...
למה זה לא התאים לך? האורך חיים הזה?
לא, הייתי כבר סטודנט, כלומר אני אדם רציני, אדם שרוצה להתקדם בחיים. לא אמרתי, אני חייב יעצור את החיים, אלמד 3-4 שנים בישיבה, ישלים את הפערים. לא, יש לי תוכנית חיים כזאת, אני ארוץ עליה.
זאת אומרת, אתה בתלם, אבל רוצה יהדות.
בתלם, רוצה יהדות. אני אלמד את זה בזמני הפנוי, ו... כן, נתחיל פשוט לחיות חיים יהודיים מלאים, תוך
כדי... כולל תרייג מצוות, אני לא יודע, בסופו של דבר...
כן, באותו יום פשוט החלטתי שמה שאני יודע, אני עושה. מה שאני לא יודע, אני לא מחויב, כי שוב אני לא יודע, אבל אני מחויב ללמוד.
אבל לא יודע, נגיד עבדתי עם אדם יקר, באחד מקומות העבודה, הוא היה מערך, הוא היה מביא את הרבי בימי שישי, מכין לו את הצ'ון, ומצד שלי מקבל תשובות על פלפולים כאלה, שאמרתי, ריבונו של עולם, למה... כל כך חשוב לך לדעת איך לשטוף את החסה בדיוק והכל, ואני לא יודע, הוא אומר, כי הרבי אמר שזה חשוב. אז אני לא מבקר את זה, אבל אני אומר, אם אתה תאהב לדעת בדיוק את כל הפלפולים העדכניים ביותר, על מה אתה צריך לעשות מבחינת הפולחן, אני יודע מה, זה נראה לי פשוט מתיש, לא יודע, אני מרגיש שזה לא קבלת המשורר, אבל אני כל כך זר לזה, שאני לא יכול להביע אפילו דעה על זה.
אני אגיד לך מה, לא
אתה מבין את השאלה?
ברור, כן. זה כל כך מעניין להבין את ההיגיון שעומד מאחורי, ואז אחרי שאתה מבין את ההיגיון שמאחורי, אתה אומר, אני רוצה להיות חלק מזה, אני רוצה לעשות את זה. אני לא מתייחס כבר בתור זרות. זאת אומרת, פעם הראשונה שכשלמדתי כל מיני דינים, אמרתי, אוקיי, אבל כשנופל האסימון מבחינה רציונלית, שאתה מבין את ההיגיון מאחורי את המצווה, אתה פתאום רואה את האור הגדול שמאחורי. סתם, אני אקח דוגמה, משהו מאוד מאוד פופולרי, שבת Unplugged. אני מצליח לקרוא כמעט אך ורק בשבת. כי הטלפון לא עליי, רחוק ממני, אני לא חושב עליו, אני מצליח להתרכז סוף סוף. שיחות באמת, כמו ברמה שאנחנו עושים עכשיו, שאף אחד מאיתנו לא מסתכל בטלפון, אף אחד מאיתנו לא עסוק בדברים אחרים.
יסור לנו. כי חברתית זה לא בסדר.
אבל גם עכשיו, כלומר, הרמת ריכוז שאני מגיע אליהם, המרוענים שלי בפודקאסטים, היא כזאת כיפית לקבל זמן איכות.
אין דבר כזה בשום סיטואציה אחרת, חיי.
אז בשבת, תחשוב על זה שאני מתאמן על פודקאסטים כבר הרבה מאוד שבתות, כי אתה פשוט, אין לך את הסחודת.
כן, צריך להגיד שזה, אנשים אומרים, ילדים הם לא יכולים לקרוא ספרים והכל, הייתה פה אורחת, מנהלת מוסד אקדמי רציני, לא זוכר אם זה אוף דרקוד או און דרקוד, היא אמרה, שבין בינה לבין רוב חברי הסגל של אותו מוסד אקדמי מורכב ומעניין ומוערך, אף אחד כבר לא חוסם ספר. אנשים צריכים כבר להתאמץ כדי להיות מסוגלים לסיים ספר, ואני מדבר איתך על פרופסורים מן המניין.
אז אני קראתי את הדמוקרטיה מאמריקה פעם שלישית, לקראת הרעיון שלנו, בשבתות. ובזכות זה שדחינו את הרעיון בחודשיים, אז באמת הספקתי לסיים אותו כמו שצריך, וזה, והרווחתי עוד הרבה נקודות מעניינות שלא זכרתי מה...
מעולם לא קראתי ספר פעמיים, אני אומר, אם יש לי זמן, אני רוצה עוד ספר, אני רוצה עוד ספר.
אני גם רוצה, אבל הספר זה כל כך חשוב שרציתי להגיע מוכן לרעיון, אמרתי, אני רוצה לקרוא אותו שוב, ואני חושב שמאוד קשה לבוא ולהדריך, נגיד, חילונים, ממאזיננו החילונים, כמו שנהוג לומר, לבוא ואוקיי, חבר'ה, קחו את הדבר הזה, קחו את הסיפור הזה של Unplugged שבת, וקחו אותו לחיים. כי אני חושב בלי אמונה או בלי איזשהו מקום של זה אלוהי, אז אתה תתפתה מהר מאוד, לא אני רק פה חצי שעה, אני רק בודק אם זה מישהו שלח לי וואטסאפ, גם אנשים מצפים ממך, אני זוכר זה בתור חילוני, אנשים מצפים ממך להיות זמין בשבת, כי הם קבעו איתך תוכניות לאחר הצהריים, או שהם לא קבעו איתך תוכניות, והם סתם שואלים אותך כמה שאלות, והמקום מנוחה הזה באמת, אני חושב שמי שאוהב לקרוא, זה מתנה אדירה.
גם באלכוהוליסטים אנונימיים, יש... תאמין בכוח עליון, זה חלק מהעניין הזה.
וזה חלק נקרא לזה תועלת הארצית שבאמונה. זאת אומרת, הרבה אנשים מאמינים באיזשהו אל, לאו דווקא משגיח, לאו דווקא כזה שאכפת לו מכל פרט ופרט בחיים שלנו, מכל מעשה, ויש רמות שונות של אמונה. אבל אם מישהו יכול איכשהו, וגם בלי אמונה בתורה ומצוות ודברים כאלה, פשוט לקשר בזה לבין שהוא לא רוצה שתהיו בסלולרי ביום אחד בשבוע ותיקחו את המתנה הזו של שבת.
לא, התועלת ברורה לי לגמרי, גם ליטול ידיים בתקופה שבה התנאים הסניטריים היו כל כך יהודים, זה מציל חיים. אתה יודע, אין פה מה לחפש רחוק, יש הרבה מצוות שמסתכל 2500 שנה אחורה, עזובתי ספר דברים וחוקים על שור נופל ואז להכריע בין שני אנשים, זה ברור. אני אומר, אבל אפילו האקט הפשוט של לשטוף את הידיים לפני שאתה אוכל, החשיבות שלו לבריאות היא עצומה הרי.
כן, אז אם זה משהו אחד שאפשר לקחת, אני חושב שזה דבר שהוא אדיר, אבל שוב, אנחנו צריכים את ריאליים, אנחנו חיים בו בתוך חברה, וקשה מאוד לעשות שינויים לבד. זאת אומרת, אנחנו, החברה המערבית מאוד מלמדת אותנו שיש ליחיד, או לפחות לפי הגישה של קאנט, היחיד צריך לברוא לעצמו מערכת מוסר לבד. וזה דבר שאנשים פשוט לא מצליחים לעשות, לבנות מערכת מוסר לבד, גם בגלל לחץ חברתי, וגם בגלל שרובנו פשוט לא מספיק משכילים בשביל לבנות את עצמנו מערכת מוסר שלמה לבד, קוהרנטית. אני חושב שרק אולי קאנט הצליח לעשות את זה.
ורק ללמוד את קאנט זה נורא קשה.
בדיוק, ורק ללמוד את קאנט, זאת אומרת, וזה בעצם המוסר שעומד מאחורי, נקרא לזה החילוניות המודרנית של היום, הפוסט-מודרנית, ספר מומלץ זה... שכחתי ששמו כרגע, לצא בהוצאת שיבולת, להילחם בפוסט-מודרניזם, משהו כזה, והוא מדבר בספר הזה על, באמת, על בריאת מערכת מוסר אישית, ואני חושב שזה דבר מאוד קשה, גם בלי לחץ חברתי זה היה מאוד קשה.
כן, הרבה יותר קל אם יביאו לי 99% מוכן, ואני אעשה שינויים של כמה אחוזים לכאן או לכאן.
בדיוק, את השינויים האישיים שלי, כלומר, בחר לך רע, ועשה לך רע, ובחר לך חבר. זאת אומרת, באמת, אם אתה בוחר את האנשים שאתה מסתובב איתם, בוחר חברים טובים, ואתה בוחר איזושהי שיטה פילוסופית, כלשהי, זה יכול להיות יהדות, זה יכול להיות חסידות, זה יכול להיות אינדואיזם, זה יכול להיות מה שבא לך, אבל תבחר איזו מערכת שאתה מתחבר אליה, ותגיד, אני איתה לא בישוב המים, אבל אני איתה ב-90% או ב-99%, ויש את האחוזים בודדים שאני עושה את ההתאמות שלי, בשביל להרגיש מיוחד ולהרגיש ככה שאני משנה משהו. זה דבר שיכול להיות גדול ברמה של, אני חושב, גם האושר שאתם מקרים, וגם השקט והתחושה של זהות. הרבה אנשים יש להם בעיה של זהות, ואני לא מבין אותה.
הלכת רחוק, אני עוד מבקש מעצמי ומאנשים, תעצור לחשוב. אתה מדבר על, תעצור לחשוב על מערכת המוסר שלך, אני אומר, לא, תעצור לחשוב על משהו. אל תפעל על אוטומט בכל מה שאתה עושה, תעצור לחשוב מדי פעם, תעצרי לחשוב מדי פעם על משהו. אני עוצר בזה, לילדים, למבוגרים, לעצמי, לכולם. מדהים כמה אנחנו לא חושבים על דברים, ומקבלים אותם פשוט as is.
כן. והאמת גם מהצורך הזה, דתוקוויל מזהל משהו מאוד מאוד מפחיד, שהוא איתו מסיים את הספר, ככה, מי שרוצה את כמה עמודים האחרונים שפשוט תפנה אליי, אני אשלח לו. כי בעמודים האחרונים האלו מתאר את זה שבגלל שאנחנו כל כך שווים אחד לשני, אולי משנים ויש עשירים, אבל בסופו של דבר כולנו עם משאבים די מוגבלים, אנחנו לא איזושהי אריסטוקרטיה עתיקת ימים, אנחנו נרצה שהמדינה תהיה אלוהים שלנו, אנחנו רוצה שהמדינה תביא לאיזשהו צדק חברתי, לא, אני לא אומר את זה כמילת גנאי, אני אומר את זה באמת זה צורך נפשי שיקרה משהו שהוא צודק בחברה, והכלי הזה שיעשה את הצדק החברתי זה המדינה, והוא חושש שדתוקוויל מאוד מאיזושהי עריצות של המדינה המודרנית, המדינה הדמוקרטית, שתגרום לזה שבעצם האזרחים יהיו מאוד מאוד קטנים, והמדינה תשתלט על יותר ויותר תחומים בחיים שלנו, ומישהו יהיה האליטה החדשה בשלטון כזה, יהיו כמובן המשפטנים.
כן, זה לא, כן, אני מבין את הקריצה פה למצב הנוכחי, ולהשמות של הצד הימני מהמפה הפוליטית, אבל כל מוקד כוח בסופו, להיות מושחת, זה לא משנה אם זה הכנסייה הקתולית לפני מרטין לותר, או המדינות במובן הנוכחי שלהן, או שלטונות יותר אוטוקרטיים, בסוף הרבה אנשים תורי הגיעו עם כוונות טובות, ואני באמת מאמין, תיקח את השם הזה שאמרת שאסור לדבר עליו בפודקאסט שלך, ולי אין בעיה, בנימין נתניהו, אני באמת בטוח שכווניו טובות, זאת אומרת, איפשהו בראשו כוונותיו מעולות, אבל כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה כוח, והאמונה הזו ש... השמש בוקעת מהכוזחה, היא לא יכולה להשאיר אותך על המסלול הנכון, היא לא יכולה, זאת אומרת, העניין הזה של, שטדי רוזוולט אמר, חייב להקביל את הכהונות, ואז התחרט וניסה לרוץ שוב, זה... זה...
כן. והאמת היא, מי שרק ראה פעם אחת את השערה של ראש הממשלה, אני אמרתי לעצמי, בפעם ראשונה שראיתי את השערה, כי אני ירושלמי, אז אני רואה אותה הרבה, שאם משה רבנו הענב מכל אדם, היה נוסע בשערה הזאת, הוא כבר לא היה משה רבנו, כי זאת שערה שפותחת כל צומת מרומזרת, באלף רעשים, ועם איזה 40 רכבים, ואתה אומר לך, אתה מרגיש את המלך העולם, כאילו אתה שולט פה, וגם אם אתה לא מצליח להעביר את היועמש מתפקידו, עדיין, הכבישים נפתחים לפניך, זאת תחושה אלוהית, תחשוב על כל מי שעומד בפקקים, ומאזין לנו פודקאסטים. והדבר באמת האחרון שאומר, דטוקוויל לגבי החברה הדמוקרטית, איך למנוע את העריצות הזאת, זה באמת עמותות חזקות. ופה אני מדבר על הליברלים שמבין מאזיננו, אם אתם רוצים שהמדינה תפסיק להשתלט על עוד ועוד תחומים בחיים שלנו, שתפסיק לבוא ולקבוע לנו עוד ועוד רגולציות ועוד ועוד כללים איך לחיות, הדרך היא לא רק בשכנוע ובשיחות סלון, היא גם באמת בהקמה של עמותות שימלאו את הוואקום הזה. כי כשבאמת יהיו הרבה עמותות שידאגו למסכנים, וידאגו לחינוך, וידאגו להקמת בתי ספר, שזה אסור כמובן עכשיו, וידאגו לילדים מהפריפריה, ככל שיהיו יותר עמותות כאלה, ככה יהיה פחות צורך שהמדינה תתערב, כי העמותות האלה עושות בצורה מאוד מאוד גמישה, מאוד מאוד יעילה, בלי קביעות ובלי ההסתדרות ובלי כל מיני ארגונים כאלה, את מה שהיינו רוצים שהמדינה תעשה באינסטינקט שלנו.
אבל זה לא להשאיר קצת ליד המקרה, זאת אומרת, אני מבין שהמצב הנוכחי לא, לא, לא אידיאלי, אבל אני אומר, אם אני משאיר את זה, אני לא אוהב את המושג שוק פתוח, אבל אני אומר, אני מפקיע את זה מידי המדינה ומחכה שהאזרח הפרטי ידאג לזה.
לא, אני לא רוצה. אני אומר ההפך. אם באמת אתם אזרחים אכפתים, אז דטוקוויל אומר שיש את האינסטינקט הצרפתי. לכתוב מכתב לממשלה, תטפלי בזה את, להגיש עתירה. אני אזרח אכפתי, אני התקשרתי למוקד 106. כמובן, תתקשרו למוקד 106, זה דבר חשוב. אבל אולי יותר חשוב שאם אתם רואים איזה זבל קטן, תרימו אותו בעצמכם. תקימו עמותה של נערים שהולכים ומטפלים נגיד בחופים, או עושים דברים כאלה קטנים, או סתם, אל תקימו עמותה רשמית, פשוט תלכו ותעשו את זה.
כן, אני אומר, אבל אם...
והאתוס זה חסר בישראל.
אני מסכים שזה חסר.
בארצות הברית, סתם נדבר חזרה על המחנה קיץ, חלק מההורים הגיעו למחנה קיץ ונתנו לי טיפ. כלומר, הם דרך הכיס הראו לי שמאוד חשוב להם מה שאני עושה עם הילדים שלהם.
או שזה המוסד שהם מכירים, אתה יודע, שלתת טיפים לכולם, גם לבנם שלקח מזוודה במלון ולקח אותו מטר, ואז הוא מושיט היה ואומר, על מה אני צריך שאני לך פה? המוסד של הטיפים, אני אומר, אני מבין מאיפה אתה מגיע, אבל עדיין יש כל כך הרבה חוליות חלשות בשרשרת האנושית, יש כל כך הרבה אנשים, אני יודע שאנשים לא אוהבים את המילה פריבילגיה, אנשים מאוד כועסים שאני משתמש בה, במיוחד מצד אחד, אבל אני מרגיש בר מזל. ואני אדם עסוק. ואני באמת בר מזל, כן, אני אדם בריא. בוא נתחיל בזה שבריאות זה כבר להיות בר מזל. ויש לי משפחה ואני מאושר והכל טוב. אני אומר, יש כל כך הרבה אנשים שאין להם מזל, ולהגיד להם, תרימו את עצמכם מהבוטסטראפ שלכם, אתה יודע מה, נולד לך ילד עם תסמונת דאון, או אוטיזם, כל הדברים האלה, זה מרסק אם לא יעזרו לך. ואני אומר, איך אנחנו כחברה יכולים להשאיר את זה ליד המקרה, ומבחינתי זה ליד המקרה, שיהיו אנשים טובים, שיבחרו שזה מה שמעניין אותם. אולי אנשים טובים יגידו, אוקיי, מה שמעניין אותי זה להציל קיפודים. יש הרבה קיפודים שאוכלים מאוכל של חתולים, נהיה להם סקאביאס והם סובלים, אני אעזור לזה. ובסוף אתה יכול לעזור למטרה אחת. הרי אם אין גורם שמסדר, ואני לא בעד פה שלטון ריכוזי, אבל אם אין גורם שדואג שזה יעשה את זה, וזה יעשה את זה, וזה יעשה את זה, אולי כולם ילכו לעזור לקיפודים.
במקרה כזה באמת צר לי, אז כנראה שלקחת כסף מאנשים בכפייה, אולי זה לא הדבר הנכון. זאת אומרת, אם החברה לא רוצה לעזור לאוטיסטים, אז החברה הזאת באמת היא חברה בזויה.
אבל היא חברה בזויה, אולי הופ צדק, ואנחנו די אנשים בזויים, אתה יודע.
אבל לעשות את זה דרך הצעת חוק וכפייה ומיסים, אז דרך אגב, יכול להיות שבאמת לגבי אוטיסטים, או לגבי נכים שהם נכים בנכות מאוד קשה, זה הדבר הנכון, שהמדינה תיקח את הדברים האלה. אבל המדינה כיום השתלטה על כל כך הרבה תחומים, ובשנים האחרונות גם היא העלתה כל כך את קצבת הנכות, שפתאום יש, כמובן, כמו כל דבר שניתן בחינם, אינטרס מאוד גדול להיות מוכר כנכה על ידי ביטוח לאומי.
אני מסכים איתך, וגם הנקודה הזאת שאנשים עובדים על המערכת, ואם מישהו יגיד משהו, יגידו, מה אתה מלשין עליו, מה אתה מתערב, ההבנה הזאת שהנטייה הטבעית היא, של כולנו היא לרמות, וזה הצורך.
יופי, וזה בדיוק הבעיה במדינת הרווחה, זאת אומרת, מדינת הרווחה, אם היא הייתה ברמה המקומית, ברמה של לא גבעתיים אפילו, אלא מעלה הקרבים דלד, והם היו נותנים את התמיכה, אז פה אתה באמת עובד על הקהילה שלך, כולם יודעים שאתה לא באמת נכה ושאתה הולך לג'וגינג אחר הצהריים, אבל כשאתה הולך לביטוח הלאומי אשר יושב בירושלים ולא מכיר את הקהילה שלך, אין לו שום קשרים, ואתה עוקץ את המערכת, ככל שהגוף יותר רחוק ממך, אתה מרגיש יותר נוח לעקוץ אותו.
אני מסכים עם זה לגמרי, אבל אם הבחירה היא בין הכל או כלום, הכלום הזה הוא מפחיד בעיניי.
לא, אז דוקוויל אומר לא כלום, דוקוויל אומר... בוא נשאיר...
גם אדם סמית אמר המון... בסוף.
לא, אבל דוקוויל הוא בעצם סוציולוג של אמריקה, זה בעצם, הוא לא הוגה עצמאי ברוב הספר, הוא פשוט אומר, חבר'ה, תראו מה האמריקאים גילו, הם גילו, כשנותנים דברים לרשות המקומית, ברמה של קצבאות נכות, ברמה של חינוך, ברמה של דאגה גם לזבל, אבל גם לדרכים, וגם לדאגה לכומר המקומי וכל הדברים האלה, אתה פתאום מזהה שברשות המקומית אנשים יש להם בושת פנים, הרבה פעמים אנשים תורמים לבית כנסת, או משלמים דמי חבר, כי פוגשים אותם ואומרים להם, נו מוישה, לא שילמת כבר שנתיים. ואז אתה אומר, נו בסדר, אני אשלם. הרי אם זה היה בית כנסת עולמי כזה, אז אין לך בושת פנים. אבל כשאתה נפגש עם אנשים, במפגש פנים בפנים, עוד בשבת שאין פלאפון ואין פתאום עיסוקים אחרים, ופונה לך גבאי ואומר לך זה, אתה באמת לא מרגיש נוח לעקוץ את הבית כנסת. ואתה באמת לא מרגיש נוח לעקוץ לרשות המקומית. אם זה רשות מקומית כמו תל אביב, אתה מרגיש נוח לעקוץ אותה. אבל ככל שרשות המקומית יותר קטנה ויותר קרובה לאזרח, אז אתה מרגיש פחות נעים, ואתה בעצם תשתף פעולה יותר. ודרך כלל, ואם לא מתאים לך, אתה תמיד יכול לעבור לעיר גדולה, אתה תמיד יכול לעבור לרשות מקומית אחרת. זאת אומרת, זה מאפשר לך את הבחירה. בן שפירו לאחרונה עבר מקליפורניה, סנועתו, ששם נולד וגדל, ואני חושב שזה טנסי.
תנסי?
אני חושב שעבר את תנסי. אבל מה זה משנה?
מה זה משנה?
הוא גדל בקליפורניה כל חייו, והוא החליט להעביר את העסק שלו, ואת האולפנים, ואת הכל, ואת כל מי שהוא מכיר, ואנחנו מכירים, כל הוליווד יושבת בקליפורניה, והרבה מהאינטלקטואלים גם, והוא עבר למקום אחר, ופתח מחדש.
זה קורה הרבה. למי שלא מכיר, זה גם ג'ו רוגן עשה את זה, זה מאוד מאוד נפוץ היום. הדיבור הוא שגם מסן פרנסיסקו, מצפון קליפורניה, שהרבה מתעשיית הטק עוברים לנורת' קרוליינה, לראלי, לאוסטין, טקסס, לכל מיני מקומות. שמציעים מיסוי יותר נמוך, שהנדלן יותר זול.
שיש שירותים פשוט יותר טובים, כי בקליפורניה, מי שלא יודע, בגלל מזג האוויר הנוח, ובגלל הטיפול הנוח, אז יש המון הומלסים.
כן, מי שמגיע, ויצא לי להיות שם, יש אזורים בלוס אנג'לס, מלא סן פרנסיסקו, שזה עיר מדהימה, פשוט עם הרבה הומלסים, בגלל הגישה הליברלית והכל, אבל יש אזורים בלוס אנג'לס, סקיד רו, וכל המקומות כאלה, זה נראה כמו מקס הזוהים. זאת אומרת, אתה מגיע, וזה לא יאמן שזו המדינה הכי עשירה בעולם, קליפורניה, יותר עשירה מהכלכלה השנייה הכי גדולה בעולם, זאת אומרת לא סין, יפן, לצורך העניין, או גרמניה. זה לא נתפס, אבל it is what it is. יותר מעניינתי פה בארץ, על העניין הזה שאמרתי, שאני עם דעות כלכליות נוטות ימינה, זאת אומרת יש לי הרבה מהצד השמאל, ודעות מדיניות נוטות ימינה, אבל יש לי הרבה מהצד השמאל גם שם. אין אף מפלגה שמייצגת אותי. ו...
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
ומה, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, אין לי באמת למי להצביע, אני מרגיש, ואני מניח שהרבה רואים את זה ככה, זה לא רק, אני לא מרגיש שהליכוד זה מפלגה ימנית. זאת אומרת, אני מבין שהיא נתפסת בארץ בתור ימין.
כן.
ואני לא מקבל את זה שימינה זה איזה מפלגה ימנית גדולה, אני בטוח שהם נורא רוצים להיבחר, ומתן כאן היה כאן, ועבדתי עם הילד שקד, ויצא לדבר עם נוסע לי בין עם מספר פעמים, אני לא תופס אותם בתור שהאידיאולוגיה שלהם היא באמת ימנית כמו אצלך בפודקאסט, ופייגלין היה פה 3 פעמים, לא יודע, אני לא מרגיש שיש לי איזשהו בית שאני יכול להשתייך אליו.
אז זה גם מה שמתקשר קצת למה שדיברנו, זאת אומרת, הזהות האישית שלי לא נבנית על בסיס מפלגתי. זאת אומרת, אני לא באמת צריך להצביע בשביל להרגיש אדם מוסרי או טוב עם עצמי. זאת אומרת, אני כן מתחבר למפלגה אחת או מפלגה אחרת, או נציגי ציבור כאלה ואחרים, ואני מאוד אוהב את שרן השכל, וגם את בנט, יש לי דברים טובים לומר עליו ושקד, אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב, באמת מי שרוצה להשפיע על הזירה הציבורית, זה להשפיע בזירה הרעיונית, כי כמה פעמים שמענו בשנה האחרונה את המושג שמרני, וכמה פעמים שמענו את זה לפני 5 שנים, ופתאום הפוליטיקאים מזהים ומריחים את הדבר הזה, ששמרנות זה משהו שפתאום מתחיל לתפוס, והם פתאום מכוונים את עצמם אלינו. אז זאת אומרת, אולי הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה לתמוך בהוצאות ספרים, או בפודקאסטים, או בכל מיני דברים שקשורים לזירה הרעיונית, לעשות מנוי על עיתון שאתם חושבים שהוא משקף עמדה טובה, וגם על עיתון אחר. אבל הזירה הרעיונית משפיעה על פוליטיקאים, יותר מאשר שפוליטיקאים משפיעים על זירה הרעיונית, וערס אדמור אמת כותב על זה ברחבה בספרו, מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, לפחות בסוף הוא אומר, ימין, אם אתם באמת רוצים להשפיע, תיכנסו לתרבות, תיכנסו לתקשורת.
הוא אמר את זה גם באם תרצו, זאת אומרת, אני כתבתי עליהם, כתבה לבלייזר, אני חושב ב-2009, עקבתי אחריהם איזה, לא יודע, 4 חודשים, וישבתי עם ערס עוד בתקופה ההיא, ועם רונן שובל, ומהצד השני גם עשיתי איזה כתבה כזאת של מיקס ומאץ' כזה, והוא אמר את זה עוד אז. זאת אומרת, הוא אמר, אנחנו, את ה, אני לא יכול לצטט אותו, אבל הסוג של הדברים זה, את האדם ברחוב כבר ניצחנו, אנחנו חייבים גם לנצח את הזירה הרעיונית, שם אנחנו חוטפים בראש, לא יודע איך בדיוק הוא אמר לי את זה, אבל כן. זה היה הנקודה. זאת אומרת, אם אתה קורא, קראתי את הספר על משפחת קוך, על האחים קוך, אני חושב כן. שזה...
קוך ברדרס.
The Boys from Wichita או משהו כזה, יופי של ספר.
ויש להם פודקאסט נפלא, כלומר הם התארחו, אני לא זוכר איזה אח, אבל התארח ב-Uncommon Knowledge של פיטר רובינסון, פרק אדיר שמספר על הילדות שלו, הילדות שלו בתור מולטי מיליונר, ואבא שלו גרם לו חלק... לעשות שם, כן. לחפור שוחות וכל מיני דברים עזועים, אתה אומר לך, וילד של מיליונר חופר שוחות והולך לעבוד במפעל פלדה, וזה לא יכול
זה
להיות.
זה חלק מאוד משמעותי מהספר, ואתה יודע מה השפיע עליי? יש את אימא של סוזן ויצ'בסקי, שהיא, אחרי מה שאני מבטן את המודח טוב, היא המנכלית של יוטיוב, היא ואחותה גם סטארט-אפיסטית של מיליארדים, אחת מנשואה גם לשעבר למנכ״ל גוגל, ומשפחה כזאת היא אולטרה ליברלית בצד השמאלי, והאימא כתבה ספר על איך לגדל ילדים. ואז אני משווה את זה לספר של צ'רלס קוך, והוא הכי ימני שיש, הכי ימני שיש נתפס בציבור, היא הכי שמאל שיש, לא זוכר את השם שלה, אבל הבת שלה זה סוזן, ווצ'צקי נראה לי, ויש כל כך הרבה... משותף בין שניהם.
חינוך סובייטי כמו שצריך.
לא חינוך סובייטי, אבל העניין הזה של לשים עקרונות.
סטנדרטים, שליחות, ביצוע.
ולך תעבוד.
לא מה אתה מרגיש. אני גם אומר לתיכוניסטים שלי, מה, אתה לא עובד? הוא אומר, זה לא חוקי. אני אומר, מה זה משנה? מבחינתי, אל תעבוד כשכיר. לך תעשה בייביס, תעשה משהו, זה הדבר שהכי בונה אותך יותר מאשר הבית ספר. אין דבר שיותר בונה אנשים מלחייך בדלת, בדלת של מקום העבודה, או שתראה את הדלת מהצד השני. כלומר, ברגע שאתה, כמו דיברנו על יהדות, אז ברגע שאתה מתפקד ברמה גבוהה, שאתה מחייך, שאתה נותן שירות, אתה גם מרגיש אחר כך עושר וטוב, אתה מגיע הביתה רצוץ ושבור ועייף, אבל אתה יודע דבר שום שהרווחת את הכסף שלך, וההמבורגר שקנית מהכסף שלך הרבה יותר טעים מההמבורגר מהכסף של ההורים.
לגמרי, אני התחלתי לעבוד עם דורון, מי שהקים איתי פה את הסטארט-אפ, לפני 21 שנה. הייתי ב-14.5 או 15, שיקרתי לגבי הגיל שלי, זה לא משנה, אבל נסעתי בפתח תקווה מבאר שבע, התקבלתי לעבודה, התחלתי לעבוד איתו, והעובדה שאתה מרוויח כסף בגיל הזה ועובד קשה, זה כל כך הרבה יותר מהחינוך בתיכון, זאת אומרת, גם אמא שלי גם זרמה איתי, אמרה, אתה לא רוצה, אל תלך, הכל בסדר, אתה תסדר גם בלי, וזה מתנה כל כך גדולה לתת לבן אדם לעבוד, לא משנה באיזה גיל.
כן, ושכר מינימום פוגע בדבר הזה, זאת אומרת, כי הוא הופך את העבודה בגילאים האלה ללא כדאית למעסיק שלך.
אתה לא מקרה, אבל...
בהרבה פעמים, זאת אומרת, אוקיי, לך יש פריון עבודה גבוה, אתה...
לא, אז עשיתי משהו שהוא בסדר, אבל כן.
לא, אני אומר, אבל הרבה תיכוניסטים לא יכולים לעבוד בהייטק, אלא הם עובדים בפיצריה כזאת ואחרת, והבעל פיצריה שואל את עצמו אם לפתוח את הפיצריה עוד שעה, או לא. ואם השכר מינימום גבוה מדי, אז הוא יגיד... או לא, אני לא פותח, כי לא הרבה אנשים מזמינים פיצה באחד בלילה, אבל אם השכר מינימום היה מאוד נמוך, ויש איזה תיכוניסט שממש רוצה לעבוד בשביל לקבל פרסטיג' וניסיון, וכמו שאמרו הרבה פעמים מקדונלדס, שהיא המוסד הכשרת העסוקה הגדול בעולם, היא הכשירה מלא תיכוניסטים לסטנדרטים אמריקאים, לשירות, לדיוק, לספירת כסף, לחביבות, זה דברים אדירים שלא לומדים אותם בבית ספר, עם המורה המציג שאתה רק רוצה לפטר ממנו.
הבעיה שלי עם זה, שכשאתה קורא את הספרים לגמרי מהצד השני, כמו ההיסטוריה העממית של ארצות הברית ואחרים, כל החוקים הסוציאליים האלה, שנבעו מארצות הברית, בהרבה מקרים, נבעו לא סתם. זאת אומרת, העניין הזה של child labor, וגל השריפות שהיו במפעלים, והעובדה שאנשים עבדו 16 ו-17 שעות, וכן, יש מקרים כמו הנרי פורד, שמגיע ומכפיל את השכר בשביל למשוך אליו את העובדים, יש סיפורים כאלה בוודאות. אבל יש הרבה מאוד מקרים שחקיקה עזרה
כי אנשים ניסו להתאגד ולשמור על הזכויות שלהם, והגיעו אנשים עם שוטגן. זאת אומרת, יש כל כך הרבה מקרים בהיסטוריה האמריקאית, שהמחוקקים מהצד השמאלי הגנו, ובלעדיהם זה נגמר בשפיכות דמים. זאת אומרת, קל נורא להגיד, אז תגנו על הזכויות שלכם, אתם תהיו שם. אבל זה לא תמיד היה כל כך טריוויאלי. בטח לא בתקופה של טוקוביל ועד סוף המאה הזו, שכל כך הרבה מקרים של אנשים שניסו להגן על זכויות שלהם, פשוט נגמר בזה שהרגו אותם.
אפשר להגן על זכויות רק ברגע שיש פירעון עבודה גבוה. זאת אומרת, מדינות בעולם שלישי, אם אתה תגיד שצריך לעשות להם העסקה הוגנת או דברים בסגנון הזה, הרבה פעמים פשוט החברות הפחות מפורסמות, לא נייקי ואדידס וורסאצ'ה, הם ילכו למקומות אחרים. זאת אומרת, נייקי ואדידס וורסאצ'ה יגידו, אנחנו עושים פייר לייבור, ואנחנו דואגים למזגנים במקומות עבודה, ודואגים לשכר שהוא כמעט כמו השכר מינימום בזימבבואה, וזה, אבל המקומות עם פרופיל יותר נמוך, שאף אחד לא ממש מתעניין איפה הם מייצרים את הדברים שלהם, הם ילכו למקומות הכי עניים, וכן, הם ינצלו במרכאות כפולות, וזה לא ינצלו, זה באמת במרכאות כפולות, כי כשאתה עם פריון עבודה נמוך מאוד, אתה לא יכול לייצר הרבה רווח, ואתה, אם ניקח סתם, אנשים חושבים, אוקיי, ילד בזימבבואה עובד ועושה משהו מאוד מאוד, עבודה מאוד מאוד
לא, טכנית. לא, בנגלדש, אין מה ללכת. הרוב הביגוד הוא מיוצר בנגלדש, ולקחת ולהשליך את הנורמות הסוציאליות שיש במערב, שהמערב הרוויח אותם ביושר, ולהשליך אותם על דרום מזרח אסיה, או לא יודע אם זה נחשב בדרום מזרח אסיה, זה בעייתי, כי זה הדרך היחידה שלהם להרים את עצמם,
נכון,
מעולם שלישי לעולם שלישי פלוס.
כן, אבל מי שטיפ טיפה מבין בכלכלה, נגיד שנשים שם איזה מכונה ממש טובה, מכונה שמייצרת בגדים בלי יותר מדי ידיים עובדות, הם לא יכולים להפעיל אותה, אין להם את האוריינות הטכנולוגית, זאת אומרת בסדר, תלמד אותם. לא, זה לא כזה פשוט ללמד אוריינות טכנולוגית, חברה שמישהו שכרגע יצא מלב הג'ונגל או מחווה חקלאית או מאיזה כפר קטן, זאת אומרת אם אנחנו ניקח את התיכוניסט שלנו, הוא כנראה ידע להשתלט על המכונה הזאת תוך יום יום שלושה, והביא הרבה מאוד רווח למעסיק שלו, כי הוא ייצר אלפי בגדים וידע גם לתפעל את המכונה. אבל אותו אחד מזימבבואה, כל עוד אין לו את החינוך המתאים, כל עוד אין לו את האוריינות המתאימה, אפילו את הדברים מהבית, הרי קראת לך פה תקלה עם הסאונד, אז אמרת אוקיי, אני כבר יודע איך מתפעלים את הדבר הזה. זה לא דבר של בא בכך, אנחנו מתפעלים, אבל הרבה פעמים אנחנו מהמערב אומרים, למה לא משקיעים שם הון במכונות, כי הם לא ידעו לתפעל את המכונות הרבה פעמים. לא בגלל IQ, אלא בגלל אוריינות.
למה לא דואגים שהמפעל לא נשרף על אלף מיושביו, זה כאלה. צריך גם להגיד שיש דוגמאות, וזה לא תהליכים שיכולים לקחת כל כך הרבה שנים, זאת אומרת, דרום קוריאה, שנות ה-50 הייתה אחת המדינות הכי עניות בעולם.
כבר דייגים כלום.
ממש, אחת המדינות הכי עניות בעולם, מלחמת קוריאה מסתיימת, דרום קוריאה, סיאול וכל האזור הזה, הייתה יותר ענייה מרוב מדינות אפריקה. והיום זה אחד מה-10 הכלכלות החזקות בעולם.
LG, סמסונג, יונדאי, מדהים.
זה לא יפן שכשאמריקאים מחליטים לא להניש אותה אלא לרומם אותה, זה בסדר, זה מגיע אחרי ש-50 שנה קודם, המייג'י רסטוריישן, מביא אותם למקום שהם יכולים לעוף קדימה. דרום קוריאה לא הייתה שם. דרום קוריאה הייתה מקום ממש חוח, כמו צפון קוריאה היום. והם עשו הרבה מאוד דברים שגם כללו שלטון ריכוזי דרך אגב. בניגוד למה שהרבה ליברטריאנים חושבים. זאת אומרת, האמת לא תמיד שחור ולבן, אבל עזוב, אנחנו צריכים קצת שאלות מהקהל, ולפני שנגיע לזה, דבר המפרסם. היי חברים, לפני שנחזור לשלב השאלות מהקהל עם תמיר, אני רוצה לספר לכם שוב על נותן החסות שלנו. וזה הפודקאסט, מה שחשוב, מאת אביב פרנקל. בכל פרק, אביב, מישהו שאני אישית מאוד אוהב ומעריך, מערך אדם אחר לשיחה מאוד אדוקה, מאוד מצומצמת, מרוכזת, מעניינת על נושא אחר. הפרקים לרוב הם כחצי שעה, עד כה יצאו 3 פרקים. היה פרק על בריונות וסכנה ברשת, פרק על מערכת הבריאות עם אבא שעזר לביתו, בכך שהוא גייס המון כסף לתרומת מח עצם, וכל הסיטואציה הזו, ומה הוא למד מכך על מערכת הבריאות שלנו. בפרק השלישי הוא יריח מומחה להשקעות. בקיצור, נושאים מגוונים, וכל חצי שעה עם אביב היא חצי שעה מעולה. אז מה שחשוב, מאת אביב פרנקל, הפודקאסט בחסות כלל ביטוח ופיננסים, מקווה שתהנו, ועכשיו בחזרה לגיקונו מ-380, תהנו.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
וחזרנו. לפני שמגיעים לשאלות מהקהל, ואני מבטיח שאני אגזל הרבה מזמנך,
אתה בחרת לא ללכת על חסויות, אתה עושה מודל קצת שונה בפודקאסט שלך, אתה נותן השערה מעבר, כמו הרבה מאוד פודקאסטרים ברחבי העולם, ובעצם מוכר את שירותיך כמקור לידע, ומבקש עזרה מהקהל. למה הלכת על זה? בדרך הזו?
הלוואי שהייתה לי אופציה אחרת, זאת אומרת, אני מאוד מחפש איזשהו מקור מימון שיבוא ויעזור לפודקאסט, כי בסופו של דבר זה איזשהו פרויקט של איש אחד שיש לי הרבה מאוד מתנדבים שעובדים בעבודה. זאת אומרת, יש גרפיקאי שמתנדב אצלי עשרות שעות בחודש, וככה גם מי שמפעיל את הערוץ יוטיוב, וכל מיני מתנדבים שעוזרים לי בעריכת סאונד ודברים בסגנון הזה. אבל בסופו של דבר, בגלל שאני משקיע כל כך הרבה שעות, אני גם חייב איכשהו להתפרנס מהדבר הזה.
למה אתה מדבר על זה כאילו בבושה? תמיד שאני שומע את הפודקאסט שלך, זה כאילו בכזה, חבר'ה, אני גם צריך כסף על הדבר הזה, ואני אומר, זה... אתה מאמין בשוק חופשי, אתה מביא מלא ערך, למה יש לך בושה סביב העניין של כסף?
לא, אין בושה, אני חושב שאני כן רוצה בסופו של דבר, שהדבר הזה יסגשג ויצליח, וכדי שאני אוכל לפנות עוד מזמני בשביל הפרויקט הזה, כן, צריך להתפרנס מהדבר הזה, בהחלט.
מה זה כן צריך להתפרנס? מגיע לך, זה הגיוני, אתה מביא מלא ערך.
לא, אין דבר כזה מגיע, זאת אומרת, בסופו
יש.
של... לא, אני,
יש, כי אתה מביא לאנשים ערך.
אני אנסה לבאר את זה, זאת אומרת, אני בסופו של דבר, המטרה הראשית שלי היא להביא לאנשים ידע והשכלה. עכשיו, אם אני אחסום את זה ואתן את זה רק למשלמים, הדבר הזה יגיע כנראה להרבה פחות אנשים.
לא כנראה, בוודאות.
כן, אז אני לא רוצה להביא את זה להרבה פחות אנשים. אני מעדיף לתת את זה בחינם להרבה אנשים, ולקרוא ללב הטוב ולתחושת שותפות של המאזינים שלי, מאשר לבוא ולחסום את זה.
זה מפריע לי. יש הרבה אנשים שרעיונות ימניים קרובים ללבם, אנשים עמידים מאוד, והם משקיעים מלא שעות בלריב, אבל כל הקונספט הזה, כמו שצ'רלס קוך עשה בארצות הברית, של לעשות things ולהשקיע בעובדה הזאת שצריך קולות אינטליגנטיים, כאילו ויתרו על זה, כי המשחק הפוליטי לא מתגמל על זה. כי היום גם טראמפ עשה את זה וגם בכל העולם רואים את זה, כדי לזכות בבחירות, אתה אפילו כבר לא צריך להעביר רעיונות, אתה רק צריך לצעוק הכי חזק את השטויות הכי גדולות, וזה כמעט הגיע למצב,
זה רחוק מהאמת. אני חושב שלטווח הרחוק, אולי לא לטווח של שנה, שנתיים לבחירות הבאות, אבל לעוד 5-6 שנים,
אני מסכים איתך,
זה הדבר שהכי בונה מחנה בסופו של דבר.
איפה זה אז?
איפה זה? אני לא יודע, אבל אני חושב שלאט לאט עוד אנשים יצטרפו ויהיו מינויים. מה שאני עושה, אני מעביר שיעור שבועי בזום לקהילה הולכת וגדלה, כל שבוע מצטרפים עוד כמה, שמשלמים כמה עשרות שקלים לפי בחירתם לחודש, ומצטרפים לנו לשיעורי זום, אז עשיתי סדרה של כמה שיעורים על דמוקרטיה באמריקה, עכשיו אני על הפדרליסט, אחר כך זה יהיה הייק וחוקת החירות, ואחר כך ניגע במילטון פרידמן, אחר כך נצא לגעת גם באסטרטגיה, ביטחון, וכל שאר הדברים שהם בבסיס השקפת העולם הזאת.
צריך להגיד, כן, שחסויות יהיה בעייתי, אם נשים את זה לשולחן, כי קשה לשים כסף על תכנים ימניים. אין לברוח מזה שהרבה מאוד ארגונים, הם לא יגידו את זה החוצה.
כן.
אבל הם יראו את מה שאתה אומר, הם יראו את האורחים שאתה מביא, והם יקמו את האף.
כן, אבל גם דרך כלל לא פניתי. זאת אומרת, אני מעדיף להשקיע את הזמן שלי פחות במציאת חסויות.
זה עבודה. צריך להגיד האמת, זה עבודה.
ברור, כמו כל דבר, אבל אני מעדיף להשקיע את הזמן שלי ביצירת תוכן, ופחות בזה, ובינתיים אנשים מצטרפים, אמנם לא כמו שאני רוצה, אבל אני מקווה שלאט לאט, שוב, אני רצתי מרתון, ואני רץ מרתונים. זאת אומרת, אני מכוון לטווח מאוד מאוד רחוק.
אני אספר חסות, זה גידול ליניארי במקרה הטוב. אין, אם אתם יוצרי תוכן, וזה גם הדייג'וב שלי, אנחנו פה בסטרים אלמנטס עוזרים ליוצרי תוכן, זה נקרא The Grind. יש הרבה יוצרי תוכן ב-VOD שהם כאלה אולטרה סלבים לילדים והכל, לא מבינים שמאחורי הקלעים זה חבר'ה, שאנחנו רואים את מי שמצליח, זה אלה שמעלים תוכן יום 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 עובדים בזה, למרות שיש כל כך הרבה אכזבות בדרך, יש הרבה פודקאסטרים שבטח מתבאסים, מסכים אנשים מספרים גדולים, אומרים, איך זה קרה? מתי יגיע הבאמפ? אין שום באמפ. אני אראה לכם את הגרף של גיקונומי על אורך, על ערך של 7 שנים, במקרה הטוב, יש עלייה ליניארית מתישהו.
לא, תקשיב, ראינו באמפ ממש לאחרונה, זאת אומרת, היינו סביב, נגיד, כמה זה היה? לא זוכר, משהו כמו 3,000 לחודש, עכשיו, לא, סליחה. עכשיו אנחנו על 18,000 לחודש, וזה פתאום קפץ מסביב ה-4,000. זאת אומרת, קפצנו בשלושה חודשים האחרונים, פי 5, פי 4.
אני אתן לך, תעשה איזה 10 שנים? אנחנו נעשה את הגרף הזה?
לא, אבל אם זה יישאר 18,000 לחודש, אני מאוד מרוצה. זאת אומרת, אתה חושב שעכשיו...
למה? למה אתה מאוד מרוצה?
אני אגיד לך למה, כי אני חושב על זה שאומנם קראתי ספר בשביל השיחה הזאת, וכל הדבר הזה, אבל אני מנהל פה שיחה עם מישהו, ומאזינים לנו, נגיד רק 100 איש, 100 איש זה המון.
אז תחשוב 1,000, תחשוב 10,000, זה מספרים אדירים והשפעה אדירה על הרבה מאוד אנשים.
לשיחה הזאת יזינו עכשיו כ-15,000.
יופי, אז מגניב, אז אני ממש מרוצה, זאת אומרת, זה מאוד משמח אותי שהצלחתי בשיחה בטמפרטורת החדר להגיע ל-15,000 איש, ואם זה כל מה שהצלחתי, זה מעולה ואדיר, זאת אומרת, זה כלי חדש שיש לו רב כניסה מאוד מאוד נמוך פודקאסטים, זאת אומרת, כמעט כל אחד יכול לפתוח פודקאסט בהשקעה של 1,000 שקל, הוא יכול לפתוח פודקאסט, ולראות אם הרעיונות שלו מעניינים מישהו, ולראות לכמה הוא מגיע, ואם הוא מגיע רק ל-200, 200 זה המון.
כן, אני מסכים איתך שזה הרבה מעל אפס.
כן, זה הרבה, לא, אבל זה גם הרבה מעל הרצאה, סתם, אתה תיתן על הרצאה ציבור רחב, כמה אנשים יגיעו? יגיעו 200 איש? יישארו איתך 40% עד הסוף, לפעמים אצלי בפרקים נשארים 70-80% עד הסוף.
החבר של פריקונומיקס, אז אני לא זוכר את השמות שלהם, דאבנר ועוד אחד, אני לא זוכר את השני, אז אחד מהם הוא עיתונאי, והשני הוא פרופסור בשיקגו, והפרופסור בשיקגו עזב בשלב מסוים את הפודקאסט, ואז הוא חזר אחרי כמה חודשים, והוא סיפר למה הוא חזר, הוא אמר, הוא קלט שהמאמר שהוא כתב, שהוא היה סופר גאה בו, הוא צוטט אני חושב ש3 פעמים.
כן.
או משהו כזה, הוא אמר, עבדתי כל כך הרבה זמן על הדבר הזה, ו3 אנשים ציטטו את זה, הוא אומר, לפרק של פריקונומיקס מאזינים 1,000,000 אנשים, אז אם באמת מעניין אותי להפיץ את הידע, אז זה לא יהיה חלק מאוניברסיטת שיקגו, הכל מכובדת,
כן.
זה יהיה בפודקאסט שמגיע ל1,000,000 אנשים כל פרק.
לא, זה מטורף.
הגילוי הזה היה...
עשינו זה פרק עם עוז ותמר אלמוג המקסימים, שהם זוג נפלא, והם דיברו על האקדמיה, שבעצם השיח הציבורי הם כבר לא מתנהל בתוך האקדמיה, כי אנשים לא קוראים את המאמרים.
כן, מצד שני, היה כמה פרקים שהבאת לדוקטור ערן לרמן, זה מההרצאות הפנטסטיות ששמעתי לאחרונה, ואני מניח שזה היה במסגרת אקדמית כלשהי.
זה המסגרת של הרצאות של קרן תקווה, שנקראו ברוח השעה, הוא נתן הרצאות, ביקשתי מקרן תקווה לפרסם אותם, כי הרעיונות שלהם כל כך חשובים, הוא מדבר על זה שאנחנו מאוד מאוד קרובים, במנטליות, בתרבות, בהרבה מאוד דברים, להרצאות הים התיכון, ופחות למזרח תיכון, זאת אומרת, אנחנו לא ארץ, וגם ללבנון פחות, והבלקן, ויוון, ואיטליה, וכל המדינות האלה שיושבות על הים התיכון, מאוד מאוד קרובות מהרבה מאוד בחינות, והמדינות בעומק השטח, סעודיה ואיראן וכל המדינות סוריה וכאלה, הן מדינות שהן פחות מזרח תיכוניות, והוא אומר, אולי נייצר ברית ים תיכונית ולא ברית מזרח תיכונית. והאמת היא שגם...
הוא מדבר על הרבה דברים, זה כמה וכמה פרקים שאתה נותן לו במה, על תפיסה ביטחונית של צהל והכל, איש מרתק.
הוא עושה זה היטב ממש.
הרצאות מעולות, ואתה כאילו, זה מרגיש כאילו, הוא שמת לו כזה, זה מיקרופון כזה, בהכבה כזה, הרי הוא לא מדבר למיקרופון שם. נכון?
לא, לא, כן, זה הרצאות שפורסמו כבר ביוטיוב, ביקשתי מקרן תקווה להעלות את זה כפודקאסט, הם הסכימו, והעליתי את זה, זה לא
חלק. אתה מאזין שם, אתה שואל שאלות בפרקים האלה?
לא.
לא, זה לא אתה?
לא.
הייתי בטוח שזה אתה.
לא, אני חושב, לא יודע אם אירן לרמן יתראיין בפודקאסטים אחרים, יכול להיות שכן, אבל...
פנטסטי, אם אתם רוצים להתחיל עם משהו, אני יודע שזה לא פרקים שלך, אלא הרצאות, תתחילו בזה, אני ממש ממליץ, ממש נהניתי להאזין לו.
הוא איש מרתק.
באופן כללי, גם יגיל שהיה כאן לא מזמן, וגם היה אצלך.
הוא היה חמוד.
כן, יגיל אמקין. אין העניין הזה של היסטוריה צבאית, בגלל שהאקדמיה באזה לנושא הזה, אז זה לא מקבל במה, אז יש חבר'ה כמו דן קרלין, שעשו את שלהם, ומיליוני אנשים ברחבי העולם נהנים מזה, ויגיל אינקין פה בארץ.
כן, יש לנו זכות שהוא מדבר עברית, פשוט שהיסטוריון ברמה כזאת, נמצא בינינו, ומגדל גם את הדור הבא של הסגני אלופים, של המגדים, זה דבר גדול.
פנטסטי, באמת כל כך נהניתי לשוחח איתו, הייתי רוצה לעשות את זה, אתה יודע, זה פריבילגיה, שוב, זה פריבילגיה שיש לי לדבר עם אנשים כאלה, כיף גדול, איזה איש מעניין.
נכון.
טוב, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל ונסיים. כל מיני חבר'ה מפרגנים לך פה, עומרי מטר, פודקאסט שהוא לא רק מצוין, אלא משתפר ומגדיל את תדירותו. תמיר בחר בשונה מראם במודל של תמיכה אישית, מדוע הוא חשב שדרך עדיפה עם פרסומות, אז הרחבת על זה, משהו שאתה רוצה להוסיף?
שבוא נעתיק מאמריקה ונתחיל גם להראות שאנחנו אוהבים מישהו דרך כיס, זה דבר מאוד חשוב.
אני מסכים, 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 מסכים. מור זק, איך אתה מתמודד עם זה שרוב השמרנים, וסליחה על המרכאות, הם דתיים או דתיים לשעבר, מה שנראה ניסיון גם אם למודע לתת אופי חילוני לאמונה דתית של ארץ ישראל השלמה וכו' וכו'. במילים אחרות, ביצה ותרנגולת. האם האמונה בימין וכו' נובעת מ... קריאת ברק, או שקריאת ברק היא ניסיון למצוא הצדקה חילונית לאמונה הדתית במילה?
שאלה אדירה, וזה אדמונד ברק.
כן, נכון, אני...
יש סיפור מקסים בתוך מאמר של ארווין קריסטול, שנקרא על האווילות הפוליטית של היהודים. מי שרוצה להבין מהי קרן תקווה בישראל, ומה הוביל אותה, או מה בכלל התנועה השמרנית, שיקרא את המאמר של ארווין קריסטול על האווילות הפוליטית של היהודים, מאמר אדיר, ובתוכו הוא מספר קטע מאוד יפה, שאשתו, שגם הייתה פרופסורית באוניברסיטה, מסיימת קורס על אדמונד ברק,
ומגיע... אבי התורה השמרנית האמריקאית, בדיוק, תקראו עליו, אני לא זהיתי שהוא התכוון לברק,
אנגלית,
אנגלית,
ומגיעה אליה, לגרטרוד הימלפרב, בזכרונה לברכה, סטודנטית, ואומרת לה, עכשיו אני יודעת להסביר למה אני דתייה. כלומר, עכשיו אני יודעת להסביר במילים חילוניות למה אני דתייה. והתשובה מתחלקת באמת לשני חלקים. אני חושב שיש שמרנים שמסבירים לעצמם למה הם דתיים בשפה חילונית. כלומר, מה שבעצם נמצא אצלם בלב, זה לב חילוני שרוצה בעצם, הם רוצים להסביר לעצמם למה הם דתיים בשפה חילונית, כי בעצם מה שמשכנע אותם זה טיעונים חילוניים. ויש שמרנים שאומרים, כשאני מדבר עם חילוני, אני אדבר בשפה שמרנית כדי לשכנע אותם במקום רצונלי, בלי אמונה ובלי אותו מדי דברים. זאת אומרת, אני מתחבר מאוד לשתי הגישות, זאת אומרת, גם השמרנות עוזרת לי להבין למה בעצם למסורת יש חשיבות, וגם היא עוזרת לי להסביר את העולם הדתי הזה החוצה בכלים, בלי יותר מדי אמונה ובלי יותר מדי הר סיני ודברים כאלה.
אתה יכול להסביר את המילה הזו לפני שנמשיך לשאלה הבאה?
מה?
שמרנות?
שמרנות, אני חושב שזה האמונה של ההיסטוריה או למנהגים, או לדעת, או לכל מיני דברים שהיו בעבר, יש ערך לא רק בגלל שהם עתיקים, אלא בגלל שהם שרדו עד אלינו, הם בעצם כנראה דברים שנוסו אלפי ומאות אלפי ומיליוני פעמים.
זאת אומרת, דרוויניזם חברתי מוכיח שזה כדאי.
בדיוק, וזה מוכיח שדבר ראשון, אני מתייחס לזה בכבוד. יכול להיות שאני לא אקבל את זה. יכול להיות שדבר הזה, אני אזרוק אותו לאחר גבי, אני אגיד, זה כבר לא רלוונטי למאה 21, אבל דבר ראשון, יהיה לי מין יראת כבוד קטנטנה כלפי הדבר הזה. זה שמרנות.
אבל איך זה מתיישב נגיד עם משהו שאני מניח, או לא יודע, מניח שתסכים איתי, מעמד האישה. זאת אומרת, אתה מסתכל, האישה, אלפי שנים, כל התרבויות, אנשים, אני חושב שב-99% פסיק 9, אני בטוח שבלימודי מגדר, יודעים להצביע על תרבות אחת במזרח אפריקה, שבה...
השבט ש...
כן, ברור. פנטסטי. 99% פסיק 9, נשים היו התחתית של התחתית, אפס זכויות, אפילו, אתה יודע, חטפו מכות רצח, בהרבה מאוד תרבויות בעולם, אפילו התנועה של ה... הכחדת האלכוהול מארצות הברית, הגיעה בגלל שנשים פשוט נמאס לחטוף מכות, שוב ממליץ על הסרטים של קן ברנס.
לכן כדאי התחתן עם יהודי, כי יהודי לא שותה ולא מרבית.
כן, איך זה מתיישב? זאת אומרת, זה היה נהוג כל כך הרבה שנים, ובמאה השנה האחרונות, זאת אומרת, עברנו תהליך מטורף, כולל גם זכויות ילד, שלא היו.
זה מאוד מסביר את ההבדלים בין גברים לנשים, בעמדות של מנכ״ל, בדוקטורנטים, בכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, באמת נשים וגברים הם שונים בהרבה מאוד מובנים, אבל המובן העיקרי שהם שונים זה לא האינטליגנציה ולא היכולות ולא הדרייב, אלא הדבר המרכזי הוא שברגע שאישה רואה ילד ומשחקת עם ילד, יש לה תחושה הרבה יותר חמימה מאשר גבר שרואה ילד. זאת אומרת, הפער האמיתי בין גברים לנשים במובן של השכר, הוא נובע ממי שהיא אימא ומי שהיא לא אימא. זאת אומרת, אם אתה לוקח אישה רווקה, ומשווה אותה את השכר שלה לשכר של גבר, שהוא בן רווק, בן בעל משפחה, השכר כבר לפעמים של אנשים הוא יותר...
אתה קפצת, אבל...
לא, אבל זה הצדקה אמיתית. זאת אומרת, אתה אומר, איך אתה מסביר את כל ההיסטוריה הזאת?
לא, אמרתי, בסופו של דבר, אלפי שנים עקו נשים, ואפילו בלי זכות בחירה והכל, וזה השתנה. הלכת כבר לטיעוני ה-30% הכנסה, שקל לפקפק בהם, כי הם לא נכונים, 33 סנט דולר וכל אלה, שלמדתי לדבר על זה, כי לכו תקראו למה זה לא... הטיעון, אותי מעניין, מובן השמרני, הרי...
זאת אומרת, האם צריך להרביץ לנשים?
אני אתגר אותך ככה, תחילת המאה, השמרנים יגידו, שמו, המשך אלפי שנים, מכנו את נשינו וילותינו, מה אתם עכשיו רוצים שנפסיק? הרי אלפי שנים עשינו את זה. הרי הרבה דברים היום שנתפסים כשמרנות, יגידו, טוב, עשינו את זה אלפי שנים, אי אפשר להפסיק בהבחרה אחת, בואו נעשה את זה לאט לאט. אז אני אקח 100 שנה אחורה, הטיעון הזה הרי לא תקף בעיניי, כי... אז זה מה שאני תופס היום כאיבל.
לגמרי, וגם העבדות בארצות הברית נתפסה כאיבל, וגם דטוקוויל תפס אותה כאיבל, ואמר הרבה דברים מאוד רעים עליה. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים לעתיד, בשביל לעשות רפורמות, אנחנו צריכים להסתכל לעבר, או להסתכל הצידה. זאת אומרת, שאני רוצה לבחון איזה מדיניות שמדינת ישראל באיזשהו משהו, אני אסתכל על מדינות שמצליחות ברמת התוצאה דבר ראשון. כלומר, השמרנות היא באיזשהו מקום מאוד פרגמטית. היא אומרת, אוקיי, בוא נראה מי יצליח. בוא ננסה אולי להעתיק ממנו חלק מהדברים שהוא הצליח בהם, כמו שסין עשתה למערב. איך סין חווה צמיחה כזאת גדולה ומצליחה כל כך בעשרות שנים האחרונות? כי היא לקחה מהמערב הרבה דברים שפשוט מוצלחים בשיטה הכלכלית של המערב, היא מעתיקה, היא גונבת, היא עושה הנדסה לאחור ופשוט מצליחה.
מצחיק, אתה קורא לזה שמרנות, אני קורא לזה פשוט ניהול מוצר, לא יודע, ככה פתחים מוצר טכנולוגי, אתה עושה ניסויים, אתה רואה מה עובד, אתה עושה, אתה יודע, A-B טסטינג, ואתה עושה, לקרוא לזה שמרנות, אני לא יודע.
אז אני אומר, בוא נעשה ניהול מוצר גם בחיים האישיים שלנו, בחיים החברתיים שלנו,
זה אני חי בסרט.
אנחנו מנהלים קהילות.
כן, אבל תמיד, הטיעון פה מתפרק על העניין, מה שאמרת על השמרנות של, אני מכבד את זה שזה היה אלפי שנים, אני אומר, לא, כל דבר, אני מפקפק בהכל, אני אומר, תראה לי למה זה טוב, נסה להסביר בצורה לוגית, לא רק בגלל שכך היה, אז כך יהיה,
לא, אלא זה, תסביר. זה לא לוגית, זה אמפיריציסטית, השמרנות היא לא רציונלית, היא אמפיריציסטית, בוא נראה מה עובד, וננסה לקחת
מה, את עובד, מה עובד, אבל הטיעון של זה היה, ולכן יהיה, לא, אבל, לא מה עובד.
אבל אם משהו עובד רק 5 שנים, אני עוד לא יודע מה התוצאות הבלתי צפויות שלו. אם משהו עבד 1,000 שנים, יש לי כבר הרבה יותר
כבוד. תגדיר עובד, הרי כמו שאובז אמר, עד לאחרונה קיומנו היה די עלוב, והגיע משהו ושינה, אתה יודע, מהפכה חקלאית היה את המהפכה התעשייתית, והשתנה לגמרי, ואולי יש הרבה יותר טוב שאנחנו לא יודעים.
אז נגיד לגבי הניתוחים לשינוי מין, אני דבר שאני אגיד, אוקיי, זה דבר זה לא נוסע מספיק זמן, הוא פשוט, אני לא יודע רגע מה, עזוב רגע עמדת דתית, ומה מבחינה אמונית, האם גבר הוא גבר, אישה אישה, רגע, הדבר הזה הוא כל כך חדש,
והוא בלתי הפיך.
שירעדו לי הידיים לפני שאני יבוא ויעשה מדיניות ארצית, לעודד אנשים לשינוי מין.
אבל זה לא עודד. לעודד זה כאילו כבר אקטיבי.
בהקשר הזה, שוב, דוקוון אומר שהנטייה הכי חזקה בדמוקרטיה, בסופו של דבר, זה השוויון. וכל דבר שהגע לנו בעצב החשוף הזה שנקרא שוויון, אנחנו ישר נקבל אותו. בשנות ה-80 כמעט לא נכתבו מאמרים על ניסויים חד מיניים. פשוט, אפילו הכי קיצוניים מבין הלהט"בים לא חשבו על זה בכלל. תבדקו אותי. פשוט תיכנסו לגוגל סקולר ותרשמו גיי מריג' שנות ה-80 ואחורה. לא חשבו על זה. אבל בגלל שהטיעון השוויוני פה הוא כל כך חזק, הדבר הזה נכנס אפילו שאנחנו עוד לא יודעים מה ההשלכות שלו.
מה יכול להיות ההשלכות שלו?
אני לא יודע, פירוק המשפחה המסורתית, הרבה דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא באמת השיחה, אבל כן. אני אומר, לגבי הפלות, זאת אומרת, יש לנו פה הרבה מאוד טיעונים שהם לאו דווקא קשורים לשוויון. זאת אומרת, יש מצד אחד זכות האישה על גופה, מצד שני זכות העובר לחיות. זאת אומרת, זו זכות של החיים.
זה נושא שהבאת מארצות הברית, הרי זה נושא שהוא
בארץ נון אישיו.
הוא מדובר בכלל?
לא יודע.
אני רואה את הפרסומים של אפרת, כל מיני כאלה.
נערה בוכה.
כן, כל מיני כאלה. זה נושא שהוא מאוד חשוב בארצות הברית, זה ממש הקו האדום אצלהם.
מה שניסית להראות זה רגע שיש פה שני דיונים, אחד נגיד לגבי הפלות שעדיין הדיון הזה הוא דיבייטבו, והשני לגבי גיי מריג', ומה שמזהים בארצות הברית מבחינה סוציולוגית הוא מרתק. אנשים בני 60 ומעלה, הם כולם גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, הם נגד. זאת אומרת, אנשים שהם זקנים או מבוגרים מאוד, הם פשוט נגד.
בצורה מובהקת, לא כולם מן הסתם.
לא, אבל אני מכליל כמובן.
בוודאי, בוודאי. אתה אומר בצורה מובהקת.
עכשיו, אנשים שהם בין הגילאים 60 ל-40, אז מי שהוא דמוקרט הוא בעד, ומי שהוא רפובליקני הוא נגד. אבל אנשים צעירים, כולם בעד. ושואל פיטר ברקוביץ', שהוא היום אחד היועצים של פומפאו, אבל אותי הוא לימד הרבה מאוד שמרנות, הוא איש גדול, הוא אמר שהרבה פעמים הדיון הפוליטי שלנו בארצות הברית או בארץ, הוא מאוד מסתובב סביב ערך השוויון. מה שטוקוון מלמד אותנו בעצם, שכשאין לך טיעון חזק כנגד הערך שוויון, אז פשוט הדיון הזה יסחוף, והיום כולם כמעט מקבלים את זה שגיי מריג' זה דבר לא רע. במי זה פוגע? זה לא פוגע באף אחד, יאללה, שחרר.
אני מודה שקשה לי עם זה, כי זה באמת, זה כל כך כאילו, אתה הולך על משהו שהוא, מה אכפת לך? כאילו מה...
דרך אגב, אני לא חושב שמדינה צריכה לתמודד להסדיר ניסויים, אז מה אכפת לי באמת?
זה בדיוק זה, זה כמו שפגלין אומר, כאילו תעשו אתם רוצים, מה... למה זה בכלל אישו?
שחררו.
כן, זה ממש ככה, יש כל כך הרבה דברים ששווה לדבר עליהם מאשר זה, אבל זה...
נכון.
כן, טוב.
כל אחד יבחר את המלחמות שלו.
לגמרי. אף אחד ישראל, מניח שזה כינוי. מה אתה חושב על הרעיון של השמרן אסף סגיב, אשר טוען שבארץ רוב השמרנים הם פופוליסטים? אני מניח שקראת את ה...
כן, קראתי את משהו, אני קורא את מה שהוא כותב, האמת הוא...
זה מאמר מעניין.
הוא ידען, והוא מעניין, והוא...
הוא כותב יפה.
והוא מרתק, והוא כותב יפה, ובאותה... ודרך אגב, יש לו יד ורגל בהוצאת שלם, הוא העורך הראשי, ויש לו המון זכויות, אבל הרבה פעמים האופי האישי של בן אדם, ובזה אני ככה אסיים את ההתייחסות שלי לאסף סגיב, מאוד משפיע גם על ההגות שלו. ואדם שהוא מסתדר מאוד מאוד טוב עם אנשים, אז גם ההגות שלו תהיה הגות מאוד נעימה. ואדם שחוסם 90% מהאנשים שמגיבים לו בפייסבוק,
הבנתי.
אז זה יהיה פחות. ואני לא אומר כמובן שום דבר על אסף סגיב, שיש לו הרבה זכויות, אבל נסיים בזה.
אוקיי. מלא מחמאות עליך. טוב, שאלה אחרונה, אביחי אלמיו, אתה קצת לא ברור לגבי צבא מקצועי, פעם נגד ופעם בעד.
מעולה, יופי, שוב אנחנו חוזרים לפרגמטיזם הזה. אני באמת גם בעד וגם בנגד. זאת אומרת, אני לא הולך על פי הזה שהם עקרונות על ואומר, שנייה, אם זה דבר שנותן חופש צבא מקצועי, אם זה כן, אם זה כן, אז אני בעד, אם זה לא, אני נגד. אני לא ליברטריאן. אני אומר, אוקיי, אני בסופו של דבר חשוב לי ביטחון מדינת ישראל. מה שיביא יותר ביטחון, תוך מינימום פגיעה בחירות, אני בעד. וכל עוד יגיע להם...
זה מקסימום פגיעה בחירות ואין ברירה בעיניי.
אז אולי יש ברירה ואולי אין ברירה. כרגע דברים לא ברורים, ואת הרעיון שלי עם יגיל אלקין על צבא מקצועי, חתמנו בזה שיגיל עכשיו מתחיל לאסוף צוות חוקרים שיבדוק מה צהל צריך. וברגע שיהיה ברור מה צהל צריך, יעשו את ה...
אני לא בעד גיוס חובה. אני לא בעד... הנה נקודה. חרדים, אני לא... אני מצטער, אבל אני לא צריך אותם בצבא. אני לא חושב שהעניין הזה של קור היתוך והכל, מצד שני, ואני מצטער שאני הולך לפסים האלה והכל, אבל אחיין שלי, לא יודע אם הוא מאזין הזה או לא, בן 17 וחצי, עוד חצי שנה התגייס לאחת מיחידות העילית של צהל, אם אין גיוס חובה, צר לי, הוא לא עושה את זה, ואני צריך שהילד הזה, ואנשים כמוהו, יהיו שם, כי אחרת אנחנו בבעיה. אני, אין מה לעשות, אני מבין שיש איזושהי שאיפה אוטופית שלא נחיה לעולם על החרב והכל, זה המצב, זה הסיטואציה, זה השכנים, ואני צריך שהילדים הטובים האלה שמדריכים את תנועות נוער, והם טפסים על הרים, והם גם סופר חריפים בראש להם כמו הילד הזה, שילכו ליחידות האלה, ואחרת זה לא יקרה.
אז יגיל אלקין אומר, בדיוק מה שאתה אומר, במילים אחרות הוא אומר, אנחנו מגייסים את משקי הממטרות, כדי לקבל את הטלפיונים, כי אחרת הטלפיונים ילכו להייטק, וילכו להתקדם בחיים, והם לעולם לא יגיעו לצהל.
לא, לא לעולם, אבל מעטים מדי.
מעטים מדי, ואנחנו כנראה...
אנחנו צריכים את כולם.
אנחנו כנראה צריכים את כולם, והוא אומר שעד ש... שוב, ופה באמת זה ממש חותם את השיחה שלנו, במובן הזה שבשמרנות אנחנו ניתן לא לעשות ניסויים בלתי הפיכים. גם ניתוח לשינוי מין, אנחנו נעשה אותו ככלל אצבע, 1 ל-2,000, אם בכלל. גם לגבי צבא מקצועי, אנחנו לא נסכן את הביטחון שלנו, באמת את הביטחון, לא כאיזה סיסמה, בלעשות איזה ניסוי של צבא מקצועי, שאחר כך הוא כמעט בלתי הפיך.
הוא בלתי, אני לא חושב שהוא הפיך.
שוב, אני מנסה לבוא בזהירות.
לא, לא, אני ברשותך, כן.
כן, מה, אנחנו עכשיו נסכן את הקיום של מדינת ישראל, שהוקמה פה אחרי 2,000 שנה, בשביל איזה שהם אג'נדות ליברליות, בחייתק. קודם כל, החיים לפני הכל, כמו שנקרא, זה שלך.
עכשיו פה פינחס בוכריס, שהוא גם גילוי נאות משקיע פה בחברה, והפקד, סגן פקד צייר מלכן, הפקד 8200, הוא אומר, אין ברירה, חברים, השורות האלה, אני מסתכל, אבל חייבות להתמלא.
כן, אבל מצד שני יש באמת סכנה גדולה, ככל שהצבא חובה, יהיה צבא חובה למעטים, ולא צבא חובה לכולם, בין אם חלק מהחילונים משתמטים, או חלק מהדתיים הלאומיים משתמטים, זה לא משנה. בסופו של דבר, מה שדטוקוויל מלמד אותנו, זה שהשוויון והקנאה אחד בשני, גורמת להמון המון תפיסה חברתית, וכשאותו חילוני גאון ירגיש שמנצלים אותו, לא, אותו חילוני עם פסיכומטרי 700 ומעלה, ירגיש שהוא מנוצל ושהוא יכול בעצם להשתמט, ושהאתוס הזה מתחיל להיגמר, כי די, נמאס שרק יש קבוצה מאוד קטנה שמתגייסת וכל השאר עושים זובור על המערכת, אז אנחנו נהיה באמת בבעיה, כי כמה שלא ננסה להחזיק צבא חובה, לא נצליח, כי האתוס יחורסם, ופה הפתרון בעיניי הכי נכון, הוא להוריד הרבה מאוד תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, ולתת לחיילים שכר שהם יצאו מהצבא עם 100-200 אלף שקל, נקיים לכיס.
אתה יודע מה יותר חשוב בכסף?
הערכה.
הערכה, זה בטוח. ואיכות. אנשים סובלים להיות בגוף בינוני. כן. כשצהל נהיה גוף בינוני, וכנראה שהוא תמיד היה גוף בינוני, אבל זה יותר ויותר ברור לנו, וצריך להגיד את האמת שאחד מהסיבות שהוא פורח, כי אנחנו מתחרים ב...
כן.
ארגונים גרועים, לא ארגונים, אתה יכול להיות בין, אתה יודע, בארץ העברים, האיש עם עין אחת ומלך,
כן.
לצערי זה קצת ככה, ויותר ויותר אנשים, אתה מגיע לצהל, אתה אומר, למה זה ככה? למה לכל הרוחות זה ככה? וכשכולם מתגייסים, ויש עודף של כוח אדם, וזה קצת כמו סין, שאתה אומר, אני לא צריך טרקטור, אני אתן 1,000 אנשים דלי, והם יפזרו את החול, וככה ארגון גם מתנהל, ויש לו יותר מדי כסף, והוא מבקש עוד כסף,
כן, ואז שמקצצים לו, אז מה הוא אומר? אני מוריד בדירות לחיילים בודדים. זאת אומרת, כמו שנחמה שטרסלר לימד אותנו בפרק הראשון של הספר הנפלא שלו, שלא יעבדו עליכם, תקצץ במקום שהכי כואב. כי ככה לא יהיה שום קיצוץ.
ועדת, בטח, חוק צ'יץ' בתל אביב.
בדיוק.
תשתמש בכסף 9 חודשים, ואז 3 חודשים אחרים, תגידו, חבר'ה, אני מצטער, אין כסף יותר לאמהות חד-הוריות, תביאו כסף הטיילת שלי.
ונאמר אמן.
כן, לא, זה הבעיה. אם זה ארגון שהיית גאה בו, והוא נתפס, ואתה יוצא משם עם הכבוד, זה, זה כל כך הרבה יותר חשוב מאלף שקל, זה מאוד חשוב.
אני רוצה גם, אני רוצה גם.
לא, לא, בוודאי, אני לא מוריד מהערך הזה, כי זה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה את שניהם.
ואז לא תצטרך להיות תמיכה בחיילים בודדים שגרים בדירות
שאתה שוכר
להם.
תיצור תמריץ.
תיתן להם, למה לחייל שעובד באמת 18 שעות ביום, לא מגיע לקבל שכר של לפחות 10,000 שקל? אחרי מיסוי. מה הבעיה? כאילו, חבר'ה, לחיילים האלה מגיע להתפרנס, ובאותו זמן, שוב, אם אנחנו עוזרים רגע לשוויון, אז החבר הערבי שלהם לומד באוניברסיטה, מתקדם, עובד בכמה עבודות.
מה זה ערבי? 50% מהחילונים לא מתגייסים היום, כן? לא צריך ללכת לערבי.
החבר שלהם בתל אביב, וזה, וואלה, גורם קינה וגורם משהו
שבסוף... תל אביבי, דרך אגב.
עלול, זה משהו שעלול לפורות החברה שלנו, בסופו של דבר.
מה זה עלול? איפה העלול הזה? זה קורה, זה פשוט תהליכים שסלע מתפורר לאורך זמן.
כשאתה בימין, אתה מתרגל לדבר בצורה יותר עדינה, אם אתה לא רוצה להתאפס כאיזה מישהו, אם תרצו.
הבנתי אותך, אתה צריך להיזהר עליך.
כל אחד עושה את הבחירות שלו.
לגמרי, כן, כן, כמו שאמרנו, לי יש דברים שאסור להגיד, לך יש דברים שאסור להגיד, יאללה. חלק אחרון, המלצות, אני מניח שיש לך לא מעט, אז בטח הספר פה שהבאת, אמרנו ג'ונתן אייט, אמרנו, אני הולך להמליץ על הפרק ברוגן, על אותו סיפור עם שני ימין, פשוט תאזינו, אני לא הולך להביע דעה, ואני לא הולך להתחייב על המספרים, פשוט תאזינו.
כן, מי שרוצה לראות סדרה מגניבה וחמודה, שאפשר לראות עם כל המשפחה אפילו, נקראת The Kids Are All Right, סדרה שמספרת על משפחה עם 8 ילדים בשנות ה-70, מספרת כאילו, היא פשוט מראה את אמריקה של פעם, לפני כל המהפכות, ולפני כל העידן שאנחנו נמצאים בו היום, גם של הפלאפונים, אבל גם של הערכים שחלחלו למשפחה. פשוט שנתת לילד לטפס על העץ, הוא נפל.
ה-all right זה כאילו משחק מילים, ה-all right בקטע שכולם ימנים, או ה-all right בסדר?
לא, הם ממש בסדר, the kids are all right. כאילו, אתה לא דואג לילדים כל כך הרבה, כי כאילו הם הסתדרו, ילד הוא דבר בלתי שביר, וזה אומר ג'ונתן הייט, לא אני.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם זה, שאז אתה רואה סרט כמו מיסטיק ריבר, שאני ממש ממליץ עליו בחום, שיש מדי פעם, הרי המוח האנושי, הוא קופסה שכל פגיעה בה, נורא קשה, אני לא כזה מאמין פסיכולוגיה, מצטער, זאת אומרת, פגיעה בגיל ילדות, זה מסוג הדברים האלה שאין אחרי זה.
כן, אז על זה ג'ורדן פיטרסון אומר, שחייבים להזכיר אותו בשיחה הזאת,
בוודאי.
שאתה תפגע בילד אם אתה תשאיר אותו יותר מדי בבית, ואתה תפגע בילד נשמע. אם אתה יותר מדי תוציא אותו, כי פשוט הוא ייפגע בפגיעה בלתי הפיכה, על ידי מישהו רע ברחוב, פדופיל, או מישהו שיחטוף אותו. זאת אומרת, אני לא אגיד הכל, האמת נמצאת באמצע וצריך איזשהו איזון, אלא יש סכנה ביותר מדי לגונן ויש סכנה ביותר מדי לתת להשתפשף, אבל בכל מקרה יש סיכון. זאת אומרת, החיים מסוכנים, אפילו כמו שאומרים בשר הטבעות, ברגע שאתה מהבית זה מסוכן, וגם יותר מדי בבית זה מסוכן.
כן, יש אחלה ג'ורדן פיטרסון, הרבה אנשים אני יודע שבצד השמאלי שונאים אותו בלי אפילו לקרוא, בלי אפילו לדעת מה הוא אמר. העניין הזה של תציעו את המיטה שלכם ומשמעת, או משמעת שווה עושר, אני מאוד מתחבר לזה. זאת אומרת, אני לא מסכים להרבה, לא יודעים הרבה, אני לא מסכים לכל הדברים שהוא אמר, כמו עם כל האנשים בעולם, אבל העניין הזה של משמעת והיעדר משמעת, והוא מספר שם בכל הפרקים שהוא הגיע לרוגן, על אנשים שאומרים לו, תקשיב, לא, זה הביא לי כל כך הרבה כוח, העניין הזה של פשוט משמעת.
המלצר במסעדה אומר לו, תקשיב, אני עושה את אותה עבודה, באותה מסעדה, פשוט הקשבתי לך, אבל אני עכשיו אכפת לי יותר מהלקוחות. אני מרגיש שאני נותן להם משהו, אני לא סתם בא להרוויח כסף, אני רוצה לתת למישהו ארוחת בוקר, שהוא יפתח את הבוקר עם חיוך, והוא אומר, וזה שינה לי את החיים. כנראה גם ללקוחות, זה עשה קצת יותר טוב, אבל התחושת משמעות הזאת היא דבר שהרבה פעמים חסר להרבה אנשים ביום.
כן, וזה הכוח הזה של המס מדיה. זה היה רדיו והכוח שלו, אחרי זה היה טלוויזיה והכוח שלה, האינטרנט והכוח שלו, גם לעניין הזה של הפורמט הזה, הקלות שבה אתה יכול ליצור תוכן, לא פוסט של פייסבוק
שקשה
להגיע בו לעומק, או בטח שלא ציוץ וכל השטויות האלה, אלא שעה וחצי שיחה, בלי חסמים, הרי רדיו היה חסמים, אתה צריך פיסה מהספקטרום, ויש מעט מאוד תדרים, והמדינה מקצה אותם.
ופרסומות ו...
זאת פרסומות, העובדה זה מתחיל בכך שיש מישהו שמחליט,
על השלטר.
כן, יהיה לך או לא יהיה לך תוכנית, ופה כל אחד יכול, איזה מהפכה אדירה. וכמה חשוב יתמוך, אז תאזינו לפודקאסט של עורך דין תמיר דורטל.
על המשמעות.
על המשמעות, חפשו על המשמעות, שוב נגיד את שמו, אני אשים לינק, ואם אתם מתחברים, תפתחו את הלב ואת הכיס, סופר חשוב יתמוך ביוצרים שחשובים לכם, ולא עושים פרסמות, אם עושים פרסמות כמו פה, אתם פטורים לגמרי, הכל בסדר, אין צורך. זהו. הדבר היחידי, תספרו לחברים, זה חשוב תמיד.
נכון. ותגיבו, זה גם נחמד.
כן. תודה רבה 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 על הזמן שהקדשת לי והגעת מירושלים, מאוד מאוד מעריך את זה. תודה רבה.
בכיף, תודה.
ביי ביי.